אתם מאזינים לנשים מדברות עם מעיין רוגק וסלר.
ברוכות הבאות לפודקאסט שלי, נשים מדברות, כאן מעיין רוגק וסלר, בעלת הבית לרפואה טבעית בעולם החדש. אז היו כאן כבר כמה פרקים על הדרכת הורים, אבל לפרק של היום הזמנתי את קרן דור, מדריכת הורים מומחית בהדרכת משפחות עם תאומים. אז אם יש לך תאומים או אם התאומה בעצמך, אם יש לכם חברים עם תאומים, הפרק הזה הולך לעניין אתכם מאוד. קרן הולכת להסביר לנו איך משפחה שמתבשרת על תאומים שבדרך נערכת מבחינת הילדים שבבית אם יש. איך זה לגדל תאומים בכלל? האם זה כמו לגדל ילדים יחידים? איך ההיריון שלך כאימא עם תאומים לעומת אימא עם תינוק אחד משפיע עלייך ועל הדבר אחד החשובים ביותר בגידול תאומים? נפרדות. האם אנחנו רוצים ליצור לילדים תחושה שכל אחד מהם בפני עצמו הוא אדם עם דעות משלו, עם אופי משלו, ולמרות החיבור החזק שיש לו לאח התאום שלו, הוא גם אדם בפני עצמו? האם אנחנו רוצים לשלוח אותם לאותו גן, לאותו בית ספר? מתי כדאי כן להפריד? מתי כדאי לחזק את הקשר שלהם? ואיך הורה יכול לחלק את עצמו לשניים, ואם הוא בכלל צריך? אז על כל הדברים המעניינים והמרתקים האלה, קרן הולכת לדבר היום. אז כל מי שיש לו תאומים, ואם אתם מכירים אנשים עם תאומים, אני ממליצה לכם להיכנס לפרק הזה. שלום קרן.
היי, hey, מה נשמע?
בסדר, כיף לי שאת כאן מתארחת אצלי בבית.
ממש, ממש כיף. סוף סוף זה קורה.
לגמרי. טוב קרן, קודם כל, לפני שניכנס ונצלול לעולם התאומים, ספרי לי קצת עלייך ועל החוויה שלך כאימא לתאומים.
אוקיי, אז קודם כל, אני אימא לארבעה ילדים. בגלל שאני ככה מתמחה באמת בעבודה עם הורים לתאומים, אז איכשהו זה לפעמים נשמע שאני רק אימא לתאומים.
כן.
אז יש כאלה שחושבים ששני הבנים הבחורים שלי, הגדולים יותר בעצם, הם גם תאומים, אז לא. יש לי, אני אימא לארבעה, ליותם, נדב, תמר ומאיה, רק תמר ומאיה תאומות. הן היו הפינאלה, והם גם המחישו לי מאוד מאוד יפה, למה הורות לילדים רגילים והורות לתאומים זה לא אותו הדבר. אני קוראת לזה ילדים רגילים, למרות שברור שתאומים רגילים, אבל אני רגע מתכוונת שנולדו יחידאים אחד אחרי השני, פשוט, ולא באמת. כי התאומות היא משהו אחר, היא הורות אחרת, היא חוויית ילדים אחרת, היא שונה מכל הבחינות, היא באמת... באמת, אמרתי לעצמי, טוב, אני אמא מנוסה. אני הולכת להגיע...
יש לי כבר שני ילדים.
יש לי כבר שני ילדים, יאללה, יהיה בקטנה. וזה לא בקטנה, זה לא בקטנה, לא ברמה הרגשית, שהיום אני בעיקר תכלס מתעסקת בזה, גם בעבודה שלי, אני כאילו יותר מתעסקת באמת בחוויה הרגשית של ההורים, כי תפעולית אפשר להתמודד עם זה בצורה כזאת או אחרת. ויש ספרים שמדברים על תפעולית, ויש כל מיני דברים כאלה, אבל המקום הרגשי של ההורות לתאומים, הוא משהו שקצת נזנח בצד ולא מדובר.
נכון, כי בדרך כלל מדברים על הקטע הזה של איך את עושה את זה, איך את קמה לשניים, איך את מאכילה נכון, שניים, איך את חתלים נכון. שניים. באמת מדברים יותר על הקטע הטכני-פיזי, ולא על הקטע הזה שבעצם נולדו לי עכשיו שני ילדים, בו זמנית, ואת יודעת, אני צריכה גם לחלק את עצמי נפשית, רגשית, ולגדל בעצם שני ילדים, כמין ישות נפרדת, אבל בעצם...
נכון, אבל עוד לפני זה...
בזמן אחד.
אני רוצה רגע להיות אימא של כל אחד מהם.
נכון.
וגם פה אני מניחה שזה קצת שונה, אם זו חוויית הורות ראשונה או לא, אבל לכולם יש את החוויה הזאת של... זה לא בדיוק מה ש... כאילו, מה שאני מכיר, או מה שרציתי שיהיה.
כן.
כי רציתי תינוק שאפשר לחבק, לנשק, לתת לו את כל מה שהוא צריך, בכל רגע שהוא צריך, ואי אפשר לעשות את זה בתאומים. כי זה הדבר הבסיסי, שאי אפשר, שבאמת, כמו שאמרת, זה רגע, יש פה שניים, ושניהם צריכים אותי, ואני רוצה לתת לשניהם, ואני צריכה להתחלק מהרגע הראשון, וזו חוויה מאוד לא פשוטה, זו חוויה שלא משנה כמה, נגיד שהם מדהימים והם מתוקים והם נפלאים, עדיין כל אמא לתאומים, גם כנראה כל אבא לתאומים, מתישהו חווה את רגעי התסכול האלה, של... זה לא בדיוק כמו שהייתי רוצה בפנטזיה, אם הייתי יכול שהם יהיו לרגע אחד ועוד אחד, ולא שניים בו זמנית, אולי היה יותר קל. כלומר, אני שמחה שרואים את היתרונות גם של התאומות, ויש לזה הרבה יתרונות גם, בסופו של דבר בעיניי יש לזה בהחלט הרבה יתרונות, דרך אגב לא כל ההורים רואים את היתרונות האלה, אבל יש לזה יתרונות, אבל עדיין יש רגעים ותקופות שמאוד מאוד קשה להרגיש את היתרונות האלה, שקשה לך בתוך זה להגיד, אולי אני אמא לא מספיק טובה, הנה הבת שלי בוכה עכשיו, ולא משנה כאילו, ומה אני אעשה, אני מאכילה את השנייה, אז מה, אז רגע, אז להפסיק להכיל את הראשונה, בגלל שהיא התעוררה עכשיו ובוכה, מה אני אמורה לעשות עם זה, מישהי הולכת לשלם פה מחיר בכל מקרה, כי אני לא יכולה באמת, גם בשביל להרים אותה, להאכיל אותה, אני צריכה להפסיק רגע את זאת שאוכלת, כלומר, אני לא באמת יכולה, אין לי דרך פלאית להוציא אותה, והריסה ב...
כן.
ובואי, בואי תגיע אליי. אין את הדרך.
וואו. אז פה יש באמת הרבה רגשות אשמה, שכאילו בנוסף לזה שכאלה, הורים יש לנו רגשות אשמה, אז פה זה ממש מכפיל את עצמו.
רגשות אשמה של הורים לתאומים, הוא ענק, ענק, ענק.
וואו, לא חשבתי אפילו על מה שאמרת עכשיו, על הרצון הבסיסי הזה של אוי, היא התעוררה, היא רוצה לאכול, אבל אני מאכילה מישהי, ומה אני עושה? ובטח זה קורה בכל כך הרבה סיטואציות אחרות שחוזרות על עצמו.
זה קורה גם, יגידו לך טוב, תביא עזרה. אז אני אביא עזרה הביתה.
נכון.
אבל העזרה לא תמיד עוזרת לי. יש כאלה שממש, ואני פוגש את ההורים האלה, שונאים את העזרה. והעזרה יכולה להיות אמא שלי, היא יכולה להיות אחותי, היא יכולה להיות החמות שלי. ואני לרגע כועסת, שונאת אפילו רגע את העזרה, כי למה אני לא יכולה לעשות את זה בעצמי? זה לא כי העזרה לא טובה, העזרה נהדרת. אבל עדיין התחושה הזאת של, אבל אני הייתי רוצה לעשות את זה, אני הייתי רוצה להרגיע, אני יודעת שאם אני עכשיו אחזיק אותה על הידיים, היא תרגע יותר מהר, כי היא צריכה אותי, אני יודעת שהיא צריכה אותי, אבל אני עסוקה עם השנייה. אז יש פה המון אמביוולנטיות, כלומר, גם היכולת להיעזר, שחלקנו בכלל אוהבים להיעזר, בואי נתחיל מזה, אבל גם היכולת להיעזר היא גם מקשה לפעמים, כלומר, אני חייבת עזרה. לפעמים זה, יש דיונים רבים מאוד על זה בקבוצות ההורים לתאומים, מה עדיף, לקחת עזרה, לא לקחת, יש תל שאומרות, עזבו, הסתדרתי לבד, לא רציתי עזרה. אז הן חובות מן הסתם רגעים יותר של תסכול, אבל הן מעדיפות את זה ככה, ויש כאלה שלוקחות עזרה ואומרות, לא רציתי, הייתי חייבת, אז הרגשתי גם אולי קצת כישלון, שביקשתי עזרה, כי לא הסתדרתי לבד, והנה יש את כל אלה שאמרו שהן מקלחות לבד, מסתדרות לבד מגיל אפס. אז אני רגע באה גם להגיד אפילו את הכל הנוסף, יש מהכל,
כן.
יש מהכל, ולכל אופציה יש את הרווחים ואת המחירים שלה. אין אף אחד שזה באמת באמת עובר לו כמו walk in the park, הכל כן. היה סבבה, לא הרגשתי, הם היו נפלאים, אף פעם לא בחו ביחד, זה לא, אולי אנחנו נדחיק את זה, אולי לא נזכור את הרגעים האלה, כי היה יותר רגעים טובים מרגעים רעים, והלוואי וזה יהיה ככה לכולם, אבל היו הרגעים הקשים, הם שם, הם נמצאים, הם אפילו ב... אני חושבת שאצלי, אני באמת, אני ארגנתי לעצמי הרבה עזרה, וגם כבר לא הייתי עם מטריה, אז כבר ידעתי שהם יחיו, וידעתי גם למה אני נכנסת, קצת ברמה כזאת או אחרת, עדיין לא יכלתי באמת לדמיין, ועדיין את הרגעים הלא גרבים שהייתי בהם, עם שתיהן לבד, ואני מדברת ממש על השבועות הראשונים, כשהם היו כל כך
כן.
קטנות ושבירות, מה שנקרא, ומצאתי את עצמי, ששתיהן עכשיו אחת התעוררה לאכול, ואני רק מתפללת בליבי שהשנייה לא תתעורר, והנה היא מתעוררת, ומה אני עושה. ובאמת לא היו המון רגעים כאלה, כי באמת ריפדתי את עצמי בעזרה, ממש השתדלתי. אבל הרגעים האלה לא הלכו לשום מקום, הם נשארים שם. הם לא, למרות שהרוב היה בסדר.
בתחושה שלך כאימא, זו תחושה שהיא קשה.
היא תחושה נורא מתסכלת, שלא משנה מה את עושה, והשאלה הקבועה, מי קודם, מי אוכל קודם, למי אני אחליף קודם, את מי אני אחזיק יותר על הידיים, מי קודם, זו שאלה שמאוד מאוד מאוד מלווה את זה.
זה עולם שלם של הורות, אני עכשיו ככה רואה את זה, זה כאילו עוד הורות,
זה הורות אחרת,
בנוסף להורות הרגילה.
זה הורות אחרת, ואני דרך אגב לא באה להגיד אם היא יותר קשה או יותר קלה.
כן.
כי יבואו כל אלה עם הצמודים בגיל ויגידו, מה, אבל לפחות הם באותו גיל, עושים איתם אותם.
אז זה כל כבר ביחד.
זה באמת לא תחרות בעיניי, לכל מרכב ילדים יש את האתגרים שלו, וכל אחד עם מה שיותר קל לו ומה שיותר קשה לו, וגם עם מה שהוא קיבל, תכלס. אנחנו לא באמת יכולים לבחור, זה לא שדעת הלכנו ובחרנו, אני רוצה כזה או כזה.
כן.
זה מה שהגיע. זה מה שקרה.
וטוב שזה הגיע.
לגמרי.
האמת, אני רוצה לשאול אותך ככה, אפילו על ההתחלה המאוד ראשונית של תאומים, בכלל, ללכת לרופא נשים, לבדיקה, את יודעת, שגרתית, סקירת הרעיון הרגילה, את שמחה ומאושרת, ופתאום הרופא מסתכל עליך ומבשר לך, אוקיי, מזל טוב, יש לך שני סקי הרעיון.
כן.
אז תאומים.
אז יש לי הרצאות שככה אני מתחילה, ולשאול את ההורים, אז איך זה היה?
כן.
כי באמת זה רגע שאף אחד לא שוכח אותו, כן? אני מניחה שגם בהיריון רגיל אני זוכרת, אבל משהו בתאומות הוא אחר. ואני תכף אספר על החוויה שלי, אבל יש מגוון תגובות בקטע הזה. דבר ראשון, כי הרבה מהיריונות התאומים, כאילו צריך להגיד את זה, הם מטיפולים.
מטיפולים.
כלומר, הרבה פעמים אנחנו יודעים ששמנו יותר מעובר אחד, כלומר, אנחנו קצת מוכנים לזה. לפעמים יש שמחה מאוד מאוד גדולה. לרוב, גם אם יש שמחה מאוד מאוד גדולה, כי הנה זה הצליח, כי אנחנו כבר הרבה זמן בטיפולים, וכבר נורא רצינו, וזה מה שרצינו, לרוב, רגע אחרי זה, גם תגיע קצת חרדה, הבהלה. רגע, אז באמת יש שניים, אז עכשיו צריך להתרגן לשניים, אז עכשיו מה עושים?
כן.
אז תמיד זה מלווה ב, אוקיי, קיבלנו אולי אפילו את מה שרצינו, לא, הרבה זה לא, תכף נדבר עליהם, אבל אלה שגם אפילו אומרים, קיבלנו את מה שרצינו, אבל רגע, עכשיו צריך לדאוג לזה. אז עכשיו יש שניים שם בפנים, עכשיו צריך לראות ששניהם בסדר בסקירה, בסקירת מערכות, כן. שניהם בסדר, ושניהם מתפתחים טוב. ולסחוב הריון
כזה גם...
ולסחוב הריון שזה הריון בהגדרה הריון בסיכון.
בדיוק.
ויש כמובן את כל אלה שלא רצו שניים, או שלא תכננו, או שזה קרה באופן טבעי, או שאפילו, אני מכירה, יש לי זוגות שהיו אצלי, שאפילו הלכו והחזירו עובר אחד, כי הם לא רצו תאומים, והעובר הזה התפצל. כלומר, גם בטיפולים לפעמים אני אומר, לא, לא רוצה שניים, רוצה אחד.
כן.
ואז זה מתפצל, ואז יש בכל זאת תאומים, כי גם יש סטטיסטיקה שמתפצלים יותר בטיפולי פוריות.
נכון.
אז זה באמת מרתק לאסוף את חוויות ההורים. אני אשתף בחוויה שלי, כי באמת אני משתפת בה גם ככה באמת בהרצאות. דבר ראשון, אצלנו תמיד היה סוג של חשש, כי אמא שלי תאומה, אז מראש ידענו שאולי יכול להיות שיהיה. כן. אז כך שכל הרעיון שהגענו לסקירה וקיווינו שלא יש שניים, בעיקר בעלי, שממש ממש לא רצה תאומים בשום צורה שהיא, ממש לא. ושניים עברו בלי, מה שנקרא, ואז הגיע הרעיון שהגענו, והוא מסתכל, והוא אומר, אוקיי, יש פה שק אחד, ויש עוד אחד, אבל הוא נראה קצת מוזר, ואני בליבי אומרת, אוקיי, עדיף אחד, לא, כי יש שניים בבית, עוד ילד אחד, זה מספיק, הכל סבבה. ואז הוא אומר, לא, הנה, יש דבר גם זה. ואני, התגובות שלי בקטעים האלה זה לצחוק צחוק היסטרי, אז צחוק היסטרי, אבל היסטרי כזה גם קצת לחוץ ודואג, וכבר עובר לי בראש, אוקיי, רגע, מה, עכשיו ארבעה ילדים, ומאיפה זה בא, ולהחליף את האוטו.
כאילו לא הרעיון ראשון,
זה לא מה שתכננו, מה שנקרא. אבל בא לי כבר לא, חיפשתי אותו, מה שנקרא. לא בנמצא, לא ישב באיזה קצה החדר על איזה כיסא, בהלם טוטלי, טוטלי, טוטלי.
וואו, מתכנן את המסלול מחדש.
לגמרי, הכי בשוק, הכי בשוק, הכי כאילו, חשב שזהו, הוא האדם הכי מסכן בעולם, במשך 9 חודשים יש לומר, ממש...
ואיך את הרגשת, אחרי שני הריונות שהיו בעצם הריונות רגילים, פתאום לסחוב שניים, איך זה אפילו בתור, באמת, מהצד של האישה, של ההריון?
זה היה קשה. דבר שאני הייתה, כמעט תמיד יש שמירת הריון, גם לי הייתה שמירת הריון, לשמחתי זה היה בבית, ולא הייתי צריכה לשמור, לא הייתה שמירה בבית חולים או משהו כזה, אמרות שגם זה קורה הרבה, ולשמחתי הם גם נולדו במועד, ולא נולדו פגים, שגם זה קורה הרבה, כן, אבל הייתי ענקית. ענקית ברמות שאני לא חושבת שאני ידעתי כמה אני ענקית, עד שאחרי, ראיתי פתאום תמונה שלי, אמרתי, וואו, באמת הייתי כזאת ענקית, כי יודעת, כשזה קורה לך תוך כדי, את לא קולטת כמה את ענקית. עכשיו, אנשים היו נכנסים הביתה והיו אומרים לי, וואו, את ענקית. אבל לא הרגשתי שאני כזאת ענקית, כמו שכשראיתי אחר כך את התמונות, אמרתי, אלוהים ישמו. זה היה הריון, זה גם היה פיזית קשה, כי גם זה היה הריון שלישי שלי. וכבר כאבי גב, די מתחילת ההריון, בהתחלה היום מון בחילות גם.
וגם איך זה להרגיש שניים שזוזים בבטן?
אז בואו אולי אני אפתיע, אני מעולם, 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 לא הצלחתי לדעת מי זומי. עכשיו, יש את ההורים שאומרים, אני יודעת שהאימהות, זאת פה וזאת פה, אני מעולם לא הצלחתי להבין מי זומי, כשהייתי צריכה לדעת אם שתיהן זזות או לא. לא ידעתי, קיביתי ששתיהן זזות, לאכלתי קצת שוקולד לדעת שיש תנועות,
וזהו.
לא היה לי מושג, לא הצלחתי, הם זזו שם בבטן, זאת פה, זאת שם, לא הבנתי מה אף פעם, אני לא טוב, כנראה לא מספיק טובה בלהבחן את עצמי בקטע הזה.
יפה.
לא הצלחתי לזהות.
ואז בעצם את עוברת את הרעיון הזה, בהצלחה והכל טוב ותקין, ולידה של שניים.
כן.
מה קורה בלידה?
וואי, אני אשתף אותך עם משהו שככה, ממש... ממש לאחרונה פתאום קלטתי, כי אני ילדתי בתל השומר, הייתה לידה טבעית לשמחתי, באמת כאילו הכל סבבה, רק שבתל השומר וגם בעוד בתי חולים, יולדים תאומים בחדר ניתוח, כי לא רוצים לקחת צ'אנס, במקרה שיסתבך ויצטרכו להגיע לקיסרי, אז יולדים בחדר ניתוח. ולידה בחדר ניתוח היא חוויה אחרת לגמרי, וגם היו לי לידות קודמות מלידה בחדר לידה. זה פתאום ללדת עם המון המון פרוז'קטורים, וללדת עם צוות ענק בתוך החדר, עם בעלי שיושב בצד, אבל אני כאילו קשורה עם הידיים בצדדים, כי שמים לי עירוי, ובהתחלה גם השכיבו אותי כאילו 180 מעלות, ואז הרופאה נכנסת ואומרת כאילו, היא לא יכולה ללדת ככה. תודה לאל, נכנסה רופאה אישה ולא איזה גבר, ואמרה, בואו תעשו לה קצת זווית, כאילו בואו תשחררו אותה קצת, תעשו לה זווית, שלפחות תהיה זווית של ישיבה, כאילו משהו שאת יודעת, אפשר ללדת באיזושהי צורה נורמלית, כי איך אני אמורה, כן, איך אני אמורה ללדת ככה. אז לשמחתי את זה הם עשו, וגם הכל עבר בשלום ולא הייתי צריכה. אבל קלטתי קצת אחרי שאין לי תמונה שלהם כשהם נולדו. כלומר, לבנים שנולדו, מיד צילמנו על המשקל, את יודעת, נועלת תינוק, מיד צמים אותו על המשקל, בעלי ישר רץ עם המצלמה. פה אני חושבת שלא הכנסנו אפילו מצלמה, היינו בחדר ניתוח, הוא היה בגדי חדר ניתוח, וראינו אותן לרגע, ואז גם הוציאו אותן, והוא הלך איתן כמובן, ואני נשארתי שם לכל העניינים. ופתאום קלטתי שהתמונות היחידות שיש לנו, זה לא מהחדר לידה, כאילו בעצם זה לא מהחדר ניתוח, זה רק אחר כך מהתינוקייה. וזה, ואמרתי כאילו, וואי, איזה קטע. כאילו, אפילו לא היינו בפוקוס, כי גם, את יודעת, ברגע שהראשונה יצאה, גם הנה, עוד פעם, קטע של תאומים, כל מה שחשבתי זה שאוקיי, אחת יצאה ויש עוד אחת. אני עדיין, כאילו זה לא נגמר הדבר הזה, עוד צריך שהיא תצא בשלום. וזה לא טריוויאלי.
הנה, כבר פה מתחיל העניין הזה, שכמו שאמרת לאוכל, כבר פה היא יצאה, והרצון הזה להיות איתה, אבל את כבר בראש עם השני, אז כל הזמן
עכשיו זה גם בהיריון כבר, את אומרת בלידה, אבל תכל'ס זה בהיריון, כי גם בהיריון את בסקירת מערכות, ואוקיי, עושים סקירה לאחת, ואז עוברים לשנייה.
נכון.
אז את כאילו גם שם, כל ההיריון את גם חושבת, אוקיי, נגיד, אני אמרתי לך, לא הרגשתי תנועות, אבל מי שכן יודע, כאילו, איפה כל אחד נמצא, אז אוקיי, הרגשתי אותו, עכשיו מה איתו? בוא נראה ששניהם זזים, הכל בסדר. בתאומים, בהיריון של תאומים זהים, הרבה פעמים יש סכנות יותר גדולות, יש מחיצה, אין מחיצה. כלומר, זה גם הריון מאוד מדהים. ההורות השונה, לא סתם אני מתחילה באמת לשאול הרבה פעמים על הרגע הזה שגיליתם שזה שניים, כי היא מתחילה שם בעיניי.
כן.
ברגע הזה שכבר גיליתי שיש לי שניים בבטן, וכבר שם מתחיל הקטע הזה שזה לא כמו הריון רגיל, שכבר אני יודעת שזה הריון בסיכון, ואני כבר יודעת ש-50% מההריונות הם בפגיעה.
כן.
כלומר, המון המון דאגות שנכנסות, ואפרופו המון רגשות אשמה, המון המון דברים של, טוב, אני רק צריכה לסחוב כמה שיותר, ולפעמים זה לא לגמרי בשליטה שלי.
כן.
כמה
לפעמים יש תחושה שגם אולי עשיתי משהו לא בסדר, אכלתי לא טוב, נכון. שתיתי לא טוב, ולפעמים זה באמת לא תלוי באישה, זה פשוט הריון נכון, בסיכון.
נכון, נכון, זה לגמרי ככה.
זה לסחוב שניים, ולפעמים גם שלושה, אם זה הריון של שלישייה.
נכון, בכלל.
וזה דבר שהוא לא מובן מאליו. זאת אומרת, נכון שזה טבעי, ולפעמים זה קורה גם דרך הטבע, נכון. אבל יש בזה משהו מאוד קשה לאישה. זה מאוד לא טבעי לסחוב יותר מאוד בר אחד.
זה מאוד קשה, ולפעמים, את יודעת,
וזה באמת קשה יותר.
אמרת שישייה למשל, אבל גם בתאומים לפעמים יש המלצות של הרופאים, בגלל מצב רפואי, למשל, לעשות דילול.
נכון.
או כל מיני כאלה, כלומר, ההתלבטויות שההורים מתמודדים איתם, כבר בשלב ההיריון, הן הרבה פעמים כבר שונות.
כן.
כי את יודעת, בתינוק יחיד כנראה לא יגידו לך, בואי תעשי דילול.
ברור.
ופתאום, אז כן אני עושה דילול, לא אני עושה, אם אני לא עושה דילול, אני מסכנת את העוברים, אני מסכנת אותי. עכשיו, אני לא שופטת החלטה לא לפה ולא לפה, זו החלטה מאוד מאוד מורכבת, גם זה וגם זה, כי יש סיכון גם באופציה הזאת וגם באופציה הזאת.
נכון.
זה מאוד לא טריוויאלי.
נכון. אבל זו מחשבה מאוד קשה, עכשיו שאני חושבת על זה, שאישה שככה, תראית, בדיוק גילתה שהיא בהיריון, איזה כיף, איזה שמחה, ויכול להיות, כמו שאת אומרת, היא חיכתה לזה הרבה זמן, בגלל שהיא הייתה בטיפולים. פתאום באים ואומרים לה, טוב, אז את רוצה אולי לוותר על אחד מהם?
כן, או ממליצים לה, תוותרי, זה מסוכן. לא, את תשרדי הריון שלישייה, את תאבדי את כל ההיריון. כלומר, גם יש אמירות מאוד מאוד מפחידות, יש שמות קבועים של רופאים שמומלצים בקטע הזה, לכו תתייעצו איתם, כי הם אלו שפחות נגד, כי דרך אגב, אולי נגיע לזה לדבר על זה פה, אבל באופן כללי כמות אנשי המקצוע שבאמת מבינים בתאומים ומספיק מומחים בתאומים, בכל התחומים דרך אגב, היא מוגבלת לצערי הרב, גם בהדרכת ההורים, שאני מתעסקת בה, אין הרבה אנשים שבאמת מבינים הדרכת הורים לתאומים. וכנ"ל גם ברופאים, כלומר, כשאתה שומע שאתה בהיריון של תאומים או שלישייה, אז יש רופאים שיותר מומלץ לדבר איתם, והם יותר מכירים ומכירים את הסכנות ומכירים ויודעים לייעץ, כי הם מומחים יותר גדולים לדברים האלה, ויש כאלה שהם פחות, שהם יותר נבהלים מזה, או פחות מכירים, או מכירים דברים שהם פחות עדכניים, כי הם פחות עובדים. אז גם פה,
חשוב ללכת למישהו
ש... חשוב לדעת שאתה הולך למישהו שבאמת מבין. כן.
נכון. ובטח את שומעת גם הרבה נשים שמגיעים אלייך להדרכות, כי את בעצם מדריכת הורים, אבל את כן מתמקדת בהורים לתאומים ושלישיות, ובעצם גם את, וגם ממה שאת שומעת מההורים האלה, מגיעים הביתה, עם שניים, את יודעת. ופה מתחילה דרך של הורות חדשה לגמרי, גם אם היו הורים קודמים לפני כן, כמו אצלך. אתם בעצם הופכים להיות הורים חדשים, לפחות בתחום הזה. כלומר, אתם בפעם הראשונה הורים לתאומים.
לגמרי. דבר ראשון, יש בעיניי שנה שהיא שנת הישרדות.
ממש.
כלומר, אני חושבת שלפעמים פונים אליי הורים בשלבים הרי ממש ממש ראשונים, וככה הם מבקשים הדרכת הורים, הם מבקשים עזרה.
כן.
לרוב, זה לא הדרכת הורים שאני נותנת, אני כבר אומרת, כי אני באמת מתעסקת יותר בפן החינוכי של הילדים, mm-hmm. ויותר בפן של ההתמודדות של ההורים, עם הרגשות, עם החינוך, עם דרכי חינוך,
כן.
האווירה בבית. בשנה הראשונה, בעיניי זו שנת הישרדות.
ממש
אז,
ככה.
אז תכף נדבר אולי באמת על נפרדות, אמרנו שקצת נדבר על זה, נכון. ועוד רגע נגיע, שזה משהו שכן אפשר לדעתי להתחיל לעבוד עליו בשנה הראשונה, mm-hmm. אבל רוב הדברים, בשנה הראשונה הם באמת, בואו נשרוד את זה. בואו נתמודד עם הגזים, ועם השיניים, ועם האוכל, ולמה מעבר למוצק, ועם אין ספור חיתולים והחלפות, ומחלות, וכל הדברים כאילו, וחיסונים.
לא לישון, פשוט שנה שלמה, אני מניחה...
תראי, יש ישנים ויש פחות ישנים, אין ספק שלא לישון הרבה, זה דבר שמאפיין, ואז עוד יותר קשה, כי אם אני לא ישנה, אז קשה לתפקד.
בדיוק.
ובטח ובטח, זה נורא תלוי בילדים, יש ילדים שישנים יותר טוב וכאלה שפחות, וזה תלוי גם בהורים, וכמה אנחנו
ממש,
מאפשרים
מני שרדות, כמו שאת אומרת את זה, מתארת את זה נכון, כי זה בכלל איזשהו שוק כזה, את יודעת, אני מניחה.
שוק, אתה נכנס, אתה חוזר בו, כמו שאמרת, מהבית חולים, ופתאום אין לך את הצוות תינוקייה, שאם בכלל בחרת להיעזר בו, אתה פתאום צריך להתמודד עם הדבר הזה, ואם אתה גם הורה פעם ראשונה, אז בכלל יש לך את כל ההתמודדות של להיות הורה בפעם ראשונה, של מה זה בכלל תינוק, איך מבזהים בכלל מה תינוק צריך, ועכשיו יש לי פה שניים, ואיך אני יודע מה זה צריך ומה זה צריך, ואיך אני, האם בכלל אני מנסה לזהות מה זה צריך, או שאני מניח שהם צריכים אותו הדבר, אפרופו, לא נפרדות. אני רוצה לזהות מה כל אחד צריך, וזה מאוד קשה.
זה באמת נושא מאוד מעניין, כי אנחנו רוצות לדבר על נפרדות, כי תאומים, כמו שאת אומרת, מהרגע הראשון שאנחנו שומעים בכלל שיש לנו תאומים, אנחנו כבר במין איזה חלוקת תפקידים. למי אני דואגת, למי דאגתי, מי בסדר, מי לא בסדר, מי הקטן, מי הגדול, מי יוצא ראשון, מי יוצא שני. וזה הולך ובעצם נהיה הרבה יותר קשה עם השנים. עכשיו, כן אמרת שאת חושבת שכבר מהשנה הראשונה, למרות שהיא שנה הישרדותית, להתחיל לעשות שם איזשהו תהליך. ובאמת, זה נושא שמאוד מעניין.
אפילו לא תהליך, אני חושבת, הייתי אומרת, כלומר, בואי נגיד רגע מה זה נפרדות, כי הרבה הורים שומעים נפרדות וחושבים הפרדה, ודרך אגב, רוב ההורים לתאומים שמעו את המילה נפרדות באיזשהו שלב, כי אומרים להם, חשובה נפרדות, חשובה נפרדות, אבל אף אחד לא אומר להם מה זה בדיוק נפרדות. אז כבר פה מתחיל איזה בלבול מאוד גדול, ואיזושהי תחושה שיש איזה משהו שאני צריך לעשות, ואני לא יודע מה אני אמור לעשות עם הדבר הזה. אמרו לי נפרדות, אבל מה בעצם זה אומר? אז אני רגע אגיד מה זה אומר, כי אני חושבת שזה משהו שיכול ככה ליישר קו, נקרא לזה. אז בעיניי נפרדות זה איזשהו תהליך שאמור להיות תהליך די טבעי. זה תהליך שאמור ללמד כל אחד מהתאומים שהוא ילד בפני עצמו, שיש לו יכולות, רצונות וצרכים משלו, ושהוא בעצם, הוא והתאום שלו, הם לא אותו בן אדם, שעל פניו, זה דבר שנשמע די טריוויאלי, גם דרך אגב, לא היינו חיים בוואקום, זה גם קורה, זה קורה, זה בעיקרון אמור לקרות לבד, זה לא אמור להיות משהו מאוד מאוד מסובך, הם אמורים מתישהו להבין שכל אחד בפני עצמו. אבל פה נכנס בעצם, נכנס את החברה, והמשפחה, וכל האמונות שיש לנו לגבי תאומים. כמו למשל, שהם חברים הכי הכי טובים, ושאולי יש להם טלפתיה.
נכון, שהם מרגישים אחד את השני.
ושהם מרגישים אחד את השני.
נכון.
ושהם צריכים לעשות הכל ביחד.
זה כזה רומנטי ומגניב דווקא.
זה נורא רומנטי, וזה נורא יפה, שהם נראים אותו הדבר, בטח בזהים, ללביש אותם אותו הדבר, ושידעו שהם תאומים, כי זה כוח, כי זה מיוחד.
נכון.
ולאט לאט אנחנו מלבישים בעצם על הדבר הזה של התאומות, המון 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 משקל, והמון כובד של דברים, כמו למשל, הוא האח התאום שלך, אתה חייב כל הזמן לדאוג לו. או כמו למשל, אתם צריכים תמיד לדאוג אחד לשני ולהיות ביחד, ואי אפשר שאחד יהיה בנפרד מהשני. ובעצם, אני רואה את זה כמשקולות. כי במקום לאפשר לתהליך הטבעי הזה לקרות, תהליך שדרך אגב, נפרדות, לא פוגע בקשר ביניהם, להפך, הנפרדות מאפשרת לכל אחד להיות בן אדם בפני עצמו, ובעצם זה שאם אני בן אדם בפני עצמי, אז אני גם יכולה להיות חברה נורא נורא טובה של התאום שלי, כי זה לא בעל חשבוני.
כן.
כי בעצם אני גם יכולה להיות אני, ואני גם עדיין, יש לי את הדבר המקסים הזה, את הקשר הבלתי מוסבר הזה, והוא שם לידי, וזה דבר נהדר. עכשיו, ככל שאני שמה על זה משקולות, כמו למשל, אתה צריך לדאוג לאח שלך כל הזמן, או אתם צריכים לעשות הכל ביחד, או ברור שאתם רוצים אותו הדבר, אני לאט לאט בעצם קצת מצמצמת את החופש שלהם להיות מי שהם.
נכון.
סיכוי שמתישהו במהלך החיים, אין לדעת מתי, מישהו מהם, זה כבר לא ימצא חן בעיניו.
כן, מישהו ירצה לפרוץ.
מישהו ירצה להגיד, רגע, אבל מה איתי? או לחילופין, שהם תמיד יחיו, אבל יגבילו את היכולת שלהם להתפתח, כי הם יגידו, רגע, יש פה עוד מישהו שצריך לבוא איתי. כלומר, אני לא יכול להיות רגע לבד, אני צריך מישהו שיבוא איתי, ומה קורה אם הוא לא רוצה, אז טוב, אז אני אעשה מה שהוא רוצה, או לחילופין, אז אני אכריח אותו לעשות מה שאני רוצה. כלומר, דווקא החוסר נפרדות בעיניי הוא המקביל, והוא בסוף מה שפוגע בקשר, וגם יש עדויות של תאומים בוגרים, שמדברים על זה שמתישהו מערכות יחסים שהתקבעו, הוא המוביל ואני המובל, ופתאום המובל או המוביל אומרים, די, לא רוצה, לא רוצה שהוא ינהל אותי, או לחילופין, אני לא רוצה כבר לנהל אותו, אני רוצה משפחה משלי. לא בא לי לקחת את אחותי איתי עכשיו לכל מקום, כי היא לא מסוגלת להסתדר לבד. כלומר,
זה דברים מאוד חשובים.
זה דברים מאוד מאוד חשובים.
כשאת אומרת את זה, אני חושבת פתאום על ההשפעה ארוכת הטווח הזאת, שכשאני אומרת לילד שלי, טוב, הוא התאום היותר חלש, הוא חולה יותר, זה התאום החזק, וזה התאום שצריך לשמור על השני. ולפעמים באמת, לא מרצון רע, ממקום כמובן של אולי לא לחשוב על הדברים האלה, אני יוצרת מין תבנית כזו והגדרות, לגמרי. וככה הילדים אחר כך חיים איתם.
גם אומרים לי שככה עושים את זה. אומרים לי, אז מי הדומיננטי? כי תמיד חייב להיות דומיננטי ולא דומיננטי.
מי המוכשר יותר, מי הדומיננטי, מי החברותי,
וכלומר, גם הסביבה, וזה, הנה אמרתי, הסביבה מתערבת לנו, כולל הגננת בגן, ששואלת אותי, אז מי הדומיננטית יותר, כשאני מביאה את הבנות שלי בפעם הראשונה לגן, ולמה צריכה להיות דומיננטית יותר?
נכון.
מי אמר שיש דומיננטית יותר? אני רואה את זה בתור משהו שיכול להתחלף כל הזמן, ושיש תקופות, יש רגעים, ויש נושאים מסוימים, ויהיה משחק מסוים שבו אחת תנהל את השנייה, ומשחק אחר שבו השנייה תנהל את הראשונה, וזה לא חייב להיות שתמיד תהיה אותה אחת דומיננטית, כן. אוקיי? זה לא חובה, כל האמירות האלה, תאומים חייב ש... אז אני אומרת לא חייב ש... לא חייב, אולי.
אז איך אני אבל, את יודעת, אני עכשיו הורה לתאומים, יכול להיות בפעם הראשונה אני בכלל הורה,
נכון.
שזה גם אתגר בפני עצמו, ואני רוצה באמת, כמו שאת אומרת, לאפשר להם להרגיש שהם ביחד, אבל הם גם אישות נפרדת. איך אני עושה את זה באמת ביום יום? זה דברים קטנים שאני אומרת,
כן,
שאני עושה?
ממש נפרדות זה בניואנסים, אני מאוד אוהבת להגיד שזה בניואנסים, אבל זה מתחיל, קודם כל, בהבנה שלי, שיש פה שניים. כלומר, מהרגע הראשון, וזה הנה משהו שאני כן יכולה לעשות מהשנייה שחזרתי מבית החולים, ולהבין שיש פה שני ילדים, וגם אם הם זהים, וגם אם יש להם אותו מטען גנטי לצורך העניין, עדיין כל אחד יכול להיות רעב אולי בזמן קצת שונה, וכל אחד יכול להיות צריך ידיים במינון קצת אחר, והדרך שלו לקבל חום ואהבה יכולה להיות קצת שונה. כלומר, הם לא חייבים בדיוק אותו הדבר, הם לא אותו ילד, הם שניים שונים, וככל שאני מאמנת את עצמי לזהות את הצרכים השונים האלה, ואת הרצונות השונים האלה, ואת היכולות השונות האלה, אז אני בעצם לאט לאט, ואני כמובן מגיבה בהתאם, מדברת על זה בהתאם, הנה כבר אני מפתחת נפרדות, אני לא צריכה לעשות הרבה. מספיק שאני רגע שואלת את הילדים שלי, נניח שהם כבר בגיל שאפשר לדבר, אתה רעב עכשיו? ואני שואלת כל אחד בפני עצמו, אתה רעב?
כן.
או מה אתה רוצה לאכול? ולא להגיד, אוקיי, הוא אוכל תפוח, אז כנראה גם הוא רוצה תפוח, אז בואו ניתן גם לו תפוח. אוקיי? כלומר, אני... לאט לאט, כשאני מכווננת את עצמי לראות כל אחד בפני עצמו, הרבה פעמים אני גם אומרת להורים, זה יבוא לכם כבר באוטומט, כי אם אתם מבינים שכל אחד בפני עצמו, ואתם רואים כל אחד בתור ילד בפני עצמו,
אתם כבר תתנהגו את
אז
זה.
אז אתם תדעו הרבה פעמים להתנהג את זה. עכשיו, יש גם עוד כל מיני ניואנסים קטנים, כמו למשל, האם אני אוטומטית מוציאה במבה ואומרת, טוב, עוד שנייה, הרי יהיה פה בהכי כברור שאני רוצה במבה, אבל האם אני אוטומטית מוציאה גם ואומרת, לא, יאללה, לך תן לאח שלך עכשיו את הבמבה השנייה, או שאני רגע אומרת, תשאל את אח שלך למשל, או אני הולכת ושואלת אותו בעצמי, אתה רוצה במבה או ביסלי? כי אם אני כבר רוצה איתי משהו, אז בואו נפתח את זה לעוד אופציות. אני רוצה גם מדי פעם לעודד בחירה שונה, אני רוצה להראות להם שהם לא חייבים הכל ביחד, אני רוצה בעצמי לנסות לייצר הזדמנויות של פעילויות קצת שונות, שוב, לא חייבות להיות בנפרד דרך אגב, אפילו בגיל צעיר, אני אומרת, הנפרדות היא בתוך הבית, היא לא חייבת להיות מחוץ לבית.
אני לא חייבת לצאת עם אחד מהם ולהגיד, זה הזמן שלך עם אמא.
אני לא חייבת, בטח לא בקטנטנים, ברור שזה תמיד נחמד להוסיף גם את זה, אבל המציאות היא, אמרנו אפרופו שנת הישרדות קשה, גם אחר כך קשה להוציא רק אחד מהבית, וגם אפילו כשאנחנו זוג הורים, קשה לפעמים לקחת אחד ואחד. אוקיי, כי הם פתאום רוצים שניים את אמא, הם רוצים שניים את אבא, הם לא רוצים להתפצל, אז אנחנו אומרים, טוב, בשביל מה אנחנו עושים את זה בעצם, מה? אז אני אומרת, לא חייבים אפילו בשלבים האלה, לעשות את האחד על אחד הזה, אוקיי? זה לא חייב להיות בנפרד, לא בגלל שאני לא יכולה בנפרד, אני לא יכולה לפתח נפרדות, שזה הרבה פעמים אני שומעת מהורים. אני לא יכולה לפתח נפרדות, כי אין לי זמן לבד איתם, אני תמיד עם שניהם ביחד.
נכון, זו נקודה חשובה, אז בעצם את אומרת פה, שזה בכלל לא עניין של להפריד.
לא.
אמרת את זה מקודם, זה לא להפריד ביניהם, זה ליצור איזושהי הבנה שהתנישות נפרדת.
לגמרי.
שכל אחד זה בעצם, יש יום, לא צריך להגיד יש יום אימא, יש יום אבא, למרות שזה נחמד,
אחלה, וזה אחלה. זה אחלה, אני ממליצה גם על זה, אבל זה בנוסף, זה לא במקום, זה לא הדבר, אוקיי? זה מחזק את הדבר.
תגידי, וכשיש כבר ילדים בבית, כמו אצלך שכבר היו שניים, אז איך בעצם תאומים רואים את זה, שיש להם נגיד אחים נוספים, אבל הם מבינים שהם כולם אחים, אבל הם לא בדיוק אותו דבר. את מבינה למה אני מתכוונת? יש לי שני אחים גדולים, הם באמת אישות נפרדת לגמרי, אבל אני והוא למשל, אנחנו כן יותר ביחד, עוברים דברים ביחד. גם פה צריך ליצור איזושהי הבנה.
זה תמיד עניין מה עושים עם ה... אני לא יודעת אם זה אפילו ההבדל בינינו לבין האחר, זה איך דווקא מכניסים את האחר פנימה. כי מה שקורה זה שהם, וזה דרך אגב, הנה הבדל. תאומים באוטומט, הם מחוברים.
כן.
כלומר, כשאנחנו מדברים על נפרדות, אנחנו בעצם עוזרים להם למצוא את האופציה השנייה, שאומרת, אתם יכולים גם לא הכל ביחד. זה בעצם מה שאנחנו מלמדים אותם. באחים שנולדו באמת יחידאים, מה שאמרנו רגילים, אבל בעצם שנולדו אחד אחרי השני, הרבה פעמים כהורים וגם כמדריכי הורים, אנחנו נרצה להגיד להם, תקשיבו, בואו נעזור לילדים האלה לגלות את הביחד, כי הם כל אחד אינדיבידואל בפני עצמו, זה ברור להם. ברור לי שאם אח שלי, גם אם הוא נולד נורא צמוד והוא 9 חודשים גדול ממני, ברור לי שאני והוא לא בדיוק אותו הדבר.
נכון.
אוקיי? כלומר, הוא יש לו יכולות אחרות משלי, כי הוא גדול ממני, אפילו אם אנחנו הולכים אפילו לאותה שכבה, עדיין נורא ברור מה המקום של כל אחד בבית. והרבה פעמים אנחנו רוצים את האחים האחרים לחבר ביחד, וגם נרצה לחבר אותם אל התאומים. עכשיו, התאומים יכולים להיות חומה מבוצרת. כלומר, מאוד יכול להיות שהם עכשיו כשניים, הם כוח, והם ביחד, והם יעשו קואליציות נגד האח השלישי, והם לא יכניסו אותו בין אם הוא הגדול ובין אם הוא הקטן, אבל הרבה פעמים הם לא יכניסו אותו. וגם פה הורים מאוד מאוד מודאגים, כי הם אומרים, רגע, אז כאילו, מה אנחנו עושים עם הדבר הזה? או הורים רואים שהאח הגדול או הקטן מתחבר רק לתאום אחד, אז הם אומרים, רגע, ומה עם השני? הוא נשאר בצד, אנחנו צריכים לחבר אותו גם אל השני.
נכון, יש פה הרבה שאלות. המון שאלות. כי את יודעת, גם עכשיו שאת אומרת את זה, אני חושבת על זוג תאומים שהם ביחד, ויש להם אח נוסף גדול או קטן, ואולי הוא מרגיש נורא לפתאות. כאילו הם אחים, הם ביחד, הם עושים הכל ביחד, יש להם חברים משותפים, נניח נכון. כשהם גדולים יותר. ואני כזה...
נכון, דבר... הוא לגמרי יכול להרגיש לפתאות. אז... וגם פה, הנה, מה אנחנו נדריך את ההורים האלה, מה נדבר איתם. אז קודם כל נפרדות. כי ברגע שיש נפרדות בין התאומים, זה נפתח.
כן.
כי כשאני מבינה שאני בפני עצמי, אז אני יכולה לייצר קשרים בפני עצמי. אני לא חייבת עוד אחד איתי. אנחנו לא תמיד נהיה שלישייה, אנחנו פתאום יכולים להיות זוגות, בכל מיני קונסטלציות של זוגות. זה לא חייב להיות רק התאומים כזוג, ואז הוא בחוץ. יכול להיות שמדי פעם יהיה תאום ואח בוגר שישחקו ביחד, או תאום ואח צעיר שישחקו. וגם נרצה שזה מתישהו יתחלף. אבל פה אנחנו צריכים נורא נורא להיזהר, כי ככל שאנחנו מתערבים ביחסים בין האחים, אנחנו בדרך כלל רק מחבלים בדבר הזה. כלומר, אם אני מזהה שיחזרו עכשיו התאומים, והילד הגדול שלי מתלהב אך ורק מהתאומה, ולא מתלהב מהתאום, אוקיי? בוא נניח שהם, מה שיקרה בהגעת ההורים התאומים, תאום איקס, דרך אגב. אז אם אני רואה שהוא מתחבר רק לאחד מהם, ואני אומרת לעצמי, רגע, זה לא בסדר. מה יהיה עם השני? הוא מרגיש מקופח. עכשיו, השני המקופח הוא יכול להיות בינתיים בין חודש, או בין שנה, או משהו, כאילו, מאוד מאוד צעיר, עוד לא בגיל בכלל, שהוא יבין אפילו שהוא מקופח. אבל אני, בהסתכלות שלי, ואני אומרת, רגע, הם צריכים כולם להיות מחוברים. לא יכול להיות שיווצר פה מצב שיהיה תאום מועדף ולא מועדף, כי אמרו לי שחייבים שוויון. אני לא יכולה שיהיה פה מועדף. ואז אני מתחילה ללחוץ על האח הגדול. אז בוא תתייחס גם לשני. עכשיו, ילדים קולטים אותנו מאוד מאוד מהר. הוא מהר מאוד מבין שיש פה עניין. שככל שהוא לא יתייחס לאח השני, אני יותר ויותר אלחץ עליו שם, ואני אהיה מעורבת, וזה ידאיג אותי, ואני אתעסק בזה. והרבה פעמים הוא כבר יבחר לא להתעסק עם האח השני, עם התאום השני, כי הוא גילה עניין. כן, אפילו לא אוהבת לקרוא לזה תשומת לב, הוא לא יודע להגיד אפילו שזה תשומת לב, אבל הוא מבין שיש פה עניין. ועניין אומר שיש פה איזה רווח שאני יכול אולי להרוויח מהדבר הזה. אז הרבה פעמים אני אומרת, תעזבו. עזבו את זה בשקט, לרוב זה יקרה מעצמו, אולי לא באותו שלב, אולי לא באותו מינון, בסוף הם שני ילדים שונים, כל אחד יש לו את האופי שלו, ויכול להיות שיש חיבור, לא אפילו אגיד יותר חזק, יש חיבור אחר, למשחקים מסוג אחר.
כמו למשל, זה כבר יכול להיות גם נגיד, כמו בין אחים רגילים,
נכון,
במרכאות.
נכון.
תראה, אנחנו יכולים להיות 3 בנות, ולפעמים מתחברת לאי, ואם זאת את אוהבת ללכת לטיולים, ואם זאת להופעות, והכל בסדר.
בדיוק.
אוקיי. נכון. אז זה גם, את יודעת, בין אחים רגילים לפעמים אנחנו רואים שהם לא מסתדרים, אנחנו לא תמיד מתערבים, אנחנו אומרים, אוקיי, זה שלהם.
נכון, רק שבתאומים נורא קשה לנו. כי שוב, הסטיגמה אומרת, אסור לקפח, הם צריכים אותו הדבר. איך יכול להיות שיהיה מצב שאחד יהיה בחוץ?
כן.
אוקיי, איך אני עושה את הדבר הזה? כלומר, משהו בהורות לתאומים, אפרופו השוני, זה התחושה מאוד מאוד חזקה, שאסור לי לקפח אף אחד, ושאני צריכה לתת כל הזמן שווה בשווה. והשווה בשווה הזה הוא לפעמים גם איזשהו עקב אכילס מהבחינה הזאת, כי הוא גורם לי לעשות דברים שהם לא בהכרח מותאמים לכל ילד, כן. הם מותאמים לשווה בשווה. וקצת, אז אני מפספסת, אז אני מתערבת ביחסים עם האחים, אז אני מתערבת ברגע, הוא אכל עוגה יותר גדולה, למה הוא לא אכל, אז אני צריכה לפצות אותו, כי הוא לא אכל אולי.
וואו, בטח יש פה הרבה תחושות של פיצוי כל הזמן.
המון, המון, המון. זה בא עם הרגשות אשמה. ככל שהרגשות אשמה יותר גדולים, אז יש יותר פיצוי.
אתם מאזינים לנשים מדברות עם מעיין רוגק וסטלר.
אז איך את נגיד ממליצה? את אומרת שקודם כל העבודה היא בעצם של ההורים, נכון? מן הסתם.
לגמרי.
תמיד זה אנחנו, הכל עלינו. אנחנו צריכים קודם כל בהבנה שלנו להבין את העניין הזה שתאומים זה שני אנשים נפרדים, יש להם יתרונות וכוח שהם ביחד וזה נהדר.
לגמרי. אבל אנחנו רוצים לקחת להם את זה אף פעם.
נכון, אבל אנחנו צריכים להבין מתי צריך לחזק את זה ומתי צריך בעצם ליצור להם לא הפרדה, אבל איזשהו סדר.
נכון, אני אגיד אפילו, אני לא חושבת שצריך לחזק את זה. זה מה שאני שומעת מהרבה מאוד תאומים. זה שם. אתה, אם אתה לא הורס את זה, אנחנו יכולים גם להרוס את זה דרך אגב. לא יודעת אם ניכנס לזה עכשיו. אנחנו יכולים להרוס את זה, אבל אם אנחנו לא הורסים את הקשר ביניהם, אז אנחנו לא צריכים לגעת. כאילו, כל מה שאנחנו צריכים, זה לא לשים עליו משקולות בעיניי, ולאפשר לו להיות. וכן לאפשר להם גם את האופציה של, זה בסדר לבד. כלומר, לפעמים אנחנו רואים אחד שמביע את הרצון, רגע, להיות בלי התאום שלו. ולנו נורא קשה לראות את זה.
לא צריך להיבהל.
כי אנחנו, בדיוק, כי דבר שאנחנו נורא נבהלים. אנחנו אומרים, רגע, מה, אבל הוא נעליו, אז אני אשכנע אותו, אז תיקח אותו איתך, אבל אני, ולפעמים אני גם עושה בזה נזק, כי באיזשהו מקום אני גם יצרת איזה תלות, וגם אני מונעת רגע את הצורך הזה שלו, שנייה תנו לי להיות אינדיבידואל, ולרוב, כשאני כן מאפשרת את זה, אז רגע אחרי זה הוא כן ירצה כבר להיות איתו. כלומר, זה לרוב לא יהיה, אוקיי, אף אחד לא מתעסק עם אף אחד. ודרך אגב, גם את זה אני שומעת. אני שומעת ההורים שמרוב שהם שמעו נפרדות, נפרדות, הם מתרגמים את זה כהפרדה, הם דואגים שכל הזמן התאומים לא יעשו אותו הדבר, כי אמרו להם שלא. אז אני לא אוהבת את אף אחד מהקיצוניות. לא כל הזמן לעשות אותו הדבר עם התאומים, אבל גם לא לעשות שום דבר ביחד, כי בסופו של דבר הם כן אחים והם תאומים, ואני רוצה שיהיה להם גם את הקשר שלהם. זה המון עניין של איזונים. כן, כן. אמרתי גם, אני הפרדותי בניואנסים, וההורות פה היא הורות של איזונים כל הזמן. קצת כזה, קצת כזה. גם לשים לב ליכולות ולרצונות השונים, וגם לעודד לפעמים רצונות ויכולות אחרים. כלומר, גם לא לחשוב שזה מתקבע. אמרת קודם קצת תוויות. אנחנו מורה מהר שמים תוויות.
נכון.
אנחנו שמים תוויות מהשנייה שהם נולדו. הוא הרגוע יותר, והוא הבכיין יותר.
כן, הוא זה שמתעורר מלא, נכון. כי הוא יש לו גזים או עצבני. ומדובר
על ילד שיש לו גזים, ולפעמים הילד שיש לו גזים יהפוך להיות הילד העצבני כל חייו,
נכון.
כי כתינוק הוא היה תינוק בכיין, ואני המשכתי לראות אותו בתור התינוק הבכיין,
נכון.
ולא קישרתי את זה רק למשהו פיזיולוגי שעובר.
זה מאוד נכון, אני רוצה להגיד לך, שנכנסה לי לקליניקה, אז אימא מקסימה, אני סיפרתי את זה גם בעוד איזה מקום. אישה מדהימה, מקסימה, אימא נהדרת, אבל איך שהם נכנסו? הם נכנסו שניהם, והיא אמרה לי, את רואה, זה שעושה לי צרות, הוא כל הזמן חולה. השני, כלום, הכל עובר אותו, הוא חזק. והיא באמת, היא לא, זה לא נאמר ממקום של, את יודעת, לא, מקום לא טוב, אבל באותו רגע, אני הסתכלתי על זה ואמרתי, זה לא טוב גם לילד לשמוע, זה הילד החולה.
ברור. אוקיי, אנחנו לגמרי, אותו, אני לגמרי מאמינה מכניס, בנבואה שמגשימה את
זה,
עצמה בקטע הזה.
גם אם זה לא אומר שעכשיו, את יודעת, בגלל שאמרתי הוא חולה, אבל זה מכניס לעצמו לראש שהוא ילד חולני, ואז אולי הוא גם יותר מתלונן,
ברור.
ואז הוא גם, את יודעת, זה יוצר איזושהי סיטואציה,
ברור.
שהוא כאילו באמת חולה יותר, אבל אולי הוא לא חולה יותר.
נכון, אולי הוא לא חייב להיות חולה יותר.
בדיוק.
בדיוק זה.
אז מהבחינה הזאת, זה מאוד לגמרי. מתחבר לי, וגם פה אני תמיד אומרת, הרבה איזונים, כאילו זה צריך להיות נורא,
נורא, נורא
בעדינות.
נכון. אין, זה תמיד השאלה.
אין שום דבר קיצוני.
עד כמה זה אמיתי, ועד כמה זה לא. אני אתן לך דוגמה, נגיד מאתמול משפחה שהייתה אצלי, הילדה מספרת שאין לה חברות בגן, זו דוגמה שחוזרת על עצמה מלא מלא, שילד חוזר מהגן ואומר, אין לי חברים, כלומר, יש לה, שם יש תאומים, אחד מסתדר חברתית נהדר, יש לו מלא חברים, מלך הגן, מה שנקרא,
כן.
והשנייה אומרת, אין לי חברים. ואז כמובן מתחילה הדאגה, אולי באמת היא לא מסתדרת חברתית, היא רוצה להיות איתו, הוא לא נותן לה, הוא לא מאפשר לה להיות איתו, כי הוא רוצה עם החברים שלו, שזה לגיטימי, זה סבבה, אז מה עושים איתה? אבל אז, אחרי כמה שאלות, אז אני פתאום שמעת גם שהגננת אומרת, תקשיבי, ילדה שלך מלכת הגן. היא לא, היא מנהלת פה את כל הילדים. כלומר, הילדה, ואז אני מבררת, כמובן, תמיד השאלות עוקבות, אני מבררת, יכול להיות שאתם מודאגים כשהיא אומרת שאין לה חברות בגן? ואז התשובה היא, כן, אנחנו מודאגים, אנחנו מתחילים לשאול, אנחנו מבררים, אנחנו חושבים מה אפשר לעשות. וילדים מזהים את זה כל כך בקלות, את המקום הזה של, פעם אחת אני אספר שהיום לא שיחקו איתי, ואם זה נקודה רגישה אצל ההורה, מהר מאוד כל יום אני אשמע שאף אחד לא שיחק איתי היום בגן.
כן.
עכשיו, לפעמים זו באמת החוויה של הילדים, כי באמת בעשר דקות האחרונות לא שיחק איתי אף אחד, או הילד האחרון שרציתי לשחק איתו היום לא הסכים לשחק איתי. יכול להיות. והם יוצאים בדרך כלל עם החוויה האחרונה שלהם, לא זוכרים מה שהיה, הרי בשמונה בבוקר הם זוכרים מה שהיה בארבע אחר הצהריים.
כן.
אז גם זה יכול להיות. אבל כן חשוב שאנחנו גם תמיד כהורים נזכור להסתכל רגע על התמונה היותר גדולה, ורגע נזהה, אם זה פתאום מתחיל להיות מגמה של יום אחרי יום אחרי יום, אז בואו נדבר עם הגננת, בואו נבדוק, בואו נבדוק כמה זה מפעיל אותנו. כי הדברים האלה, הילדים כל כך כל כך מהר עם החיישנים האלה, הנהדרים שלהם, מזהים מה מטריד אותנו ומה לא, ואיפה שמטריד הם לפעמים אוהבים לנגן. ואני הרבה פעמים אומרת, הם לא עושים את זה בכוונה.
ברור, הם גם לא מניפולטיביים.
הם לא מניפולטיביים, הם פשוט מזהים איזשהו מקום שפתאום הם מרגישים ששם מנת היחס שהם קיבלו יותר גבוהה.
כן.
רמת העניין שהם קיבלו יותר גבוהה.
יש משהו, יש פה משהו
כן.
מעניין.
כן.
לטוב, לרע,
נכון,
לא משנה, יש פה משהו.
נכון, ואנחנו יכולים לשנות את זה דרך אגב. כלומר, אפשר לעזור גם לילד לראות שבעצם כן שיחקו איתו היום.
כן.
שוב, בהנחה שזה ילד ששיחקו איתו. כמובן שהגננת אומרת, כן, נכון, היא כל היום משחקת לבד בפינה.
זה משהו אחר.
סיפור אחר, בואו נטפל בזה, משהו אחר. אבל אם אני יודעת שזה ילד שכן שיחקו איתה, אז אני יכולה לעזור לה לראות רגע, היא תגיד לי, לא שיחקו איתי, ואז אני אעזור לה לראות שבעצם אולי הייתה ילדה אחת, חמש דקות שיחקה איתה היום.
כן.
ולאט לאט נגדיל את זה.
ונראה שהיא מפסיקה להגיד את זה.
כן, בדיוק. ולאט לאט גם היא תלמד לראות בעצם את הרגעים האלה שכן שיחקו איתה, ולא את הרגעים שלא שיחקו איתה.
אבל את יודעת, זה מעניין, כי את אומרת עכשיו פתאום גן, ואז עולה לי כזה שאלה, את יודעת, גם משהו מעניין שקורה להורים לתאומים שלא קורה לנו בלידה רגילה. נגיד הילדים שלי, אני צריכה לרשום אותם לגן, ופתאום עולה השאלה. רגע, לשים אותם ביחד באותו גן, לא לשים אותם ביחד, שיהיו באותו בית ספר או לא.
זה הנושא, בתקופה עכשיו, אני לא יודעת מתי זה יעלה לשידור, אבל זה, בתקופה הזאת של השנה, זה הנושא כרגע שמטריד הורים, כי עוד רגע נפתח הרישום באמת
לגנים. נכון, הנה, אותו רישום לגן.
לגמרי.
איך אני מחליטה בכלל דבר כזה? אני מרגישה שכאילו תמיד יהיו לי רגשות אשם, זה אשמה, זאת אומרת, אני... אם אני אפריד, אני אגיד, הנה, עשיתי להם נזק.
נכון,
אם אני
זו החלטה מאוד קשה.
איך
זו החלטה מאוד קשה, והנה, אפרופו מה שאמרתי קודם על אנשי מקצוע שלא בהכרח מבינים בתאומים.
נכון.
לרוב, המשפט הראשון ששומעים מהגננת, זה למה לא הפרדת, או נכון, אתה מפריד עוד, כאילו, ככה שכדאי להפריד, וזה לא משנה כל כך מה היחסים בין התאומים, והדינמיקה שלהם בגן, וזה נורא חבל. כי באמת אני חושבת שהחלטה על הפרדה היא דבר שהוא החלטה נורא אינדיבידואלית שמתאימה לכל זוג תאומים בפני עצמו, וההורים צריכים לחשוב על זה טוב טוב, זו החלטה באמת לא פשוטה, ויש כאלה שממליצות להפריד אותם עוד בגיל שנתיים כבר להפריד בין התאומים, שבעיניי זה גיל מאוד מאוד צעיר להפריד, ודבר שזו החלטה מורכבת, יש לי הרצאה על זה, יש לי הרצאת אונליין על זה, אני לא מן הסתם פה בפודקאסט לא נספיק לחסות את זה, אני כן אגיד רגע באופן כללי, דבר ראשון, לא לקחת כפשוטו את המלצות הגננות, לצערי הרב, הרבה מהן לא באמת מכירות את הנושא, פשוט יודעות שמבחינתה נפרדות זו הפרדה. כלומר, גם הבלבול הזה קיים אצל הגננות. הן באוטומט אומרות, כן, תפרידו. כאילו, תפרידו כי זה יותר טוב.
כן.
וגם, אני יכולה לספר על החוויה האישית שלי, שגם אחרי ששוחחתי עם הגננת בזמנו של הבנות שלי, והסברתי לה את האג'נדה שלי, למה אני לא מפרידה, ולמה אני חושבת שזה בסדר והכל טוב, בסוף השנה אמר לי, אז השנה הבאה את מפרידה? כלומר, זה לא שינה, לא שום דבר מה שדיברנו כל השנה. בסוף השנה, אז את מפרידה השנה הבאה, נכון? והיא אומרת לי בתחילת השנה, אם חשובה לך נפרדות, אז למה את לא מפרידה ביניהן? אז אמרתי, הנפרדות, הפרדה לא אותו הדבר, הסברתי לה נורא יפה למה נפרדות והפרדה זה לא אותו הדבר.
אבל אני חושבת שעשית פה, אגב, את עושה פה ממש עבודה טובה שאת באה ומסבירה את זה, כי גם אני לפני שנייה, לפני שבת, דמיינתי בראש, שנפרדות זה כנראה אומר להפריד ביניהם. תדעת, ועכשיו אני מבינה שלא, וזה חשוב להגיד את זה. אז בעצם יכול להיות שלא כדאי לי להפריד בין הילדים שלי בגן או בבית ספר, יכול להיות, תלוי במקרה. זה עדיין לא אומר שאני לא יכולה ליצור להם נפרדות בין שניהם.
לגמרי. תראי, יש גילאים נגיד, בגילאי בית ספר יש המלצה יותר רווחת כבר, יש יותר תמימות דעים לגבי ההפרדה.
כן.
גם פה אני אגיד שזה בעיקר בגלל המבנה של הכיתות בישראל. Mm-hmm. כלומר, בגלל שהכיתות קבועות במשך 6 שנים, אז הרבה פעמים יכול להיות שבכיתה א' עוד לא הייתי מפרידה, עוד הייתי אומרת, אוקיי, שערו עוד קצת, אבל ברגע שלא הפרדתי בכיתה א', אני כבר לרוב לא אפריד אחר כך, כי אני צריכה להוציא אחד מתוך הכיתה, זו חוויה של, יכולה להיות חוויה של דחייה, או כל מיני דברים, כן, אני לא ארצה לעשות את זה, אז הרבה פעמים, אנחנו אומרים להורים, כן, תקבלו את ההחלטה לקראת כיתה א', ותבינו שההחלטה הזאת היא החלטה לזמן ארוך. אז כדאי לקבל את ההחלטה, וגם פה צריך לקחת הרבה דברים בחשבון, אם זה בן ובת, אם זה אותו מין, לא אותו מין.
תגידי, אפשר לשאול אותם את זה?
לא מומלץ, כי ילדים לא יכולים באמת להבין לטווח ארוך את המורכבות של הדבר הזה, זה מאוד מורכב, ההפרדה היא דבר מורכב, והם לפעמים, דבר ראשון, אני יכולה לקבל תשובות סותרות, אחד יגיד כן, אחד יגיד לא, ואז מה אני עושה?
או אם משהו כמו בחירת, אני הולכת.
זו בחירה מאוד קשה, כי אם אחד אמר כן ואחד אמר לא, אז שום בחירה שאני אעשה לא תהיה טובה, כי אחד יצא מאוכזב. עכשיו, עוד יותר קל אם שניהם אומרים כן או שניהם אומרים לא, אבל גם פה, הם יכולים מחר לשנות את הדעה שלהם, כלומר,
כן,
מדברים על ילדים
לא
בגיל הרך,
הם
בטח לא מבינים מה זה אומר להיות באותה סביבה תחרותית בבית ספר למשל,
כן.
או הם לא מבינים מה זה אומר רגע לבלות יום שלהם בלי התאום שלי במשך יום אחרי יום אחרי יום, לפעמים הם במוד של כסח עכשיו, אז הם יגידו כן, כן, אני רוצה בנפרד, ושנייה אחרי זה הם יהיו במוד ביחד, ואני אגיד להם, טוב, אז הפרדתי אתכם בגנים, ואז הם יגידו, מה פתאום אנחנו רוצים להיות ביחד, ואז כן. מה, כאילו, אם הם החליטו, אז הם צריכים גם, עכשיו אני משנה את ההחלטה? אז לא.
אבל מה קורה, נגיד, אם באתי והודעתי להם, שבעצם בבית ספר אתם תהיו בבתי ספר שונים ובאופן נפרד, ויש תגובה לא טובה בבית, בבכי, ואנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים להיות ביחד, זה אמור להשפיע עליי או שאני...
אני לא, אני רוצה לקוות שקיבלתי את ההחלטה הזאת בכובד ראש, ששקלתי אותה מאוד מאוד טוב, ואני מבינה את היתרונות ואת החסרונות של כל אופציה, כי יש יתרונות וחסרונות לכל אופציה, אין אף אופציה מושלמת, אוקיי? זה, לצערי אין אופציה מושלמת. אבל אני רוצה לקוות שקבלתי את ההחלטה הזאת מספיק בכובד ראש, בשביל שאני יודעת לעמוד מאחוריה, ואני יודעת להכיל את הבכי שלהם, ואת העצב שלהם, ואת הפחד שלהם לפעמים, ואני גם יודעת להיות שם תומכת ואומרת להם, אני מבינה שזה מפחיד, אני מבינה שזה מדאיג, אני סומכת על כל אחד, להגיד לכל אחד שאני סומכת עליו בעצם, שהוא יתמודד, והוא יהיה עם חברים, ונמצא לו חברים, והוא יסתדר, ועדיין הם יכולו להיפגש בהפסקות, לרוב אנחנו לא נפריד ביסודי, גם אם נפריד, לא נפריד אותם למקומות שהם לא רואים אחד את השני בכלל, שוב, אלא אם כן אחד הולך נגיד לחינוך מיוחד, או לבית ספר שונה, או כל מיני דברים כאלה. אז לרוב אנחנו לא נעשה את זה, ואז אני כן אגיד, תראו בהפסקות, או לחילופין תתראו אחר הצהריים כל יום, ויהיה לכם זמן לשחק.
כן.
כלומר, פה אני לגמרי מזמינה את ההורים, להיות הבן אדם שאפשר לסמוך עליו. אני חושבת שזה חלק מהתפקיד שלנו כהורים, בכל נושא, והצוות גבולות, בכל דבר, להיות הבן אדם הזה, שהוא עמוד התווך בבית, ושגם כשהם מתפרקים, אנחנו לא מתפרקים איתם, כי אם אנחנו נתפרק איתם, אז על מי הם ישמחו?
כן.
כלומר, הם עדיין ילדים, אני לא יכולה שהם יהיו העוגן הבטוח,
נכון.
שיקבל את ההחלטות, וכאילו הם יהיו החזקים. זה לא נכון להם.
נכון.
זה לא
את נכון יודעת לנו. שזה קורה המון בדור שלנו
זה
היום?
זה קורה המון, אני פגשת שאנחנו... כאלה כמעט כל יום בקליניקה.
אנחנו דור שנורא רוצה לרצות כזה את הילד, ושהכול יהיה בסדר. ואת יודעת, מצד אחד יש שפע של מידע, שאנחנו קצת ככה מבולבלים, אנחנו דור מאוד מבולבל.
כן.
אנחנו דור מאוד מבולבל, כי אנחנו מצד אחד... כאילו דווקא מאוד מתקדמים, מאוד מודרניים.
לומדים המון, לומדים קוראים המון. המון.
כן, אנחנו נורא חדשנים, אנחנו רוצים לתת לילדים שלנו הורות שאנחנו ממש נכון. לא קיבלנו. ואנחנו נורא רוצים, את יודעת, את ה... לגדל את הילד הזה המוצלח, עם הביטחון עצמי נכון. וכו'. אבל אנחנו סופר מבולבלים, כי אנחנו שומעים מיליון דעות. יש לנו יועצים, אין לנו יועצים, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא בטוחים, גם ההורים שלנו. זה דור אחר,
נכון.
זה להתייעץ איתם לפעמים שזה בכלל לא מתאים לנו, כי הילדים שלנו, את יודעת, אולי יגדלו עם רובוטים כאן, אז לשאול את אימא נכון. שלי, זה קצת...
ותראי, ובתאומים אפרופו, זה הרבה יותר קשה, כי רובנו לא תאומים.
נכון.
ההורים לתאומים,
נכון.
ואז גם ההורים שלנו אפילו לא יודעים איך לייעץ לנו בדברים האלה. לכי, תשאלי עכשיו, כאילו אולי אימא שלי, אני יכולה לשאול אותה, כי ספציפית כן. היא תאומה, אבל כאילו, כדאי להפריד או לא כדאי להפריד בבית ספר? מאיפה הם? כאילו, גם הם לא יודעים מה להגיד לי,
נכון.
אוקיי? זה לא משהו שהם יודעים. ואני מתחברת עוד יותר לזה שאנחנו קוראים המון.
כן.
אנחנו קוראים, ולפעמים אנחנו קוראים חלקים. כי למשל, המון הורים
נכון.
קוראים שצריך לזהות את הצורך של הילד. ואני בעד. ולא תבינו נכון, אני מדברת עם הורים על זה, שבאמת חשוב להבין רגע מה הילד רוצה, מה הוא צריך, מה הוא מנסה להגיד לי בהתנהגות שלו, זה דבר מאוד מאוד חשוב. אבל הרבה הורים, כשאני פוגשת אותם אצלי, הם מגיעים כבר באקסטרים. הם כל היום עסוקים בלזהות מה הילד צריך, והם מפספסים את רגע מה הם רוצים, ומה הם צריכים, ואיך הבית הזה אמור להתנהל, כי אם הבית מתנהל לפי הרצון והצורך של ילד בין 2, 3, 4, 5, אפילו 6 ו-7, זה לא בית שיכול להתנהל, זה ילד שרואה לטווח מאוד קצר, הוא רוצה את זה עכשיו, אז אם אני כל פעם עסוקה ברק לתת לו את מה שהוא רוצה ומה שהוא צריך, יש כאוס בבית, נכון. אין גבולות בבית, וגם לילד זה לא טוב, וגם הילד בסופו של דבר מרגיש איזה
קשה.
חוסר ביטחון, כי כל דבר שאני רוצה קורה, ואני לא יודע מה אני רוצה, אני לפעמים רוצה ככה, ולפעמים רוצה ככה, ולפעמים אני הולך לישון בזמן, ולפעמים אני לא הולך לישון בזמן, ואני אוכל... בדיוק,
נכון.
ואני לפעמים צריכה להזכיר להורים, שנייה, תזהו מה הוא רוצה, אבל זה לא אומר שזה מה שהוא יקבל.
כן.
זה בסדר לזהות מה הוא רוצה, אבל זה גם בסדר אחרי זה להגיד לו, את זה אי אפשר. ולעמוד מאחורי זה, והנה אפרופו ההורה שסומך על עצמו, שמכיל את הבכי ומכיל את התסכול של הילד, כי אני, והנה עוד בלבול, אני חושבת שאם אני אבין את הצורך שלו, ואם אני אסביר לו, אז הוא לא יבכה.
כן.
כי הוא יבין. עכשיו, אנחנו פונים לראש של הילדים, ולהבנה שלהם, ולפעמים גם מבינים. אני הרבה פעמים, יש לי איזה, כאילו זה כבר נשמע לי לפעמים כמו מנטרה בקליניקה, אני אומרת, הוא מבין, זה לא שהילד לא מבין, הוא מבין, אבל הוא לא רוצה. הוא לא מסכים. הוא מבין ולא מסכים. מותר להם להבין, ועדיין בילדיות שלהם להגיד, אבל אני רוצה, כמו ילד בן שנתיים, אחרת.
ולתקות, ולתדבר,
ואז אני אבכה, אפילו שהבנתי שאמרתם לי שעכשיו צריך להתקלח, אפילו שהבנתי שאמרתם לי שאי אפשר לקבל עכשיו עוד סוכריה, אבל אני עדיין רוצה.
כן.
ופה, נורא קשה לנו, כי אנחנו רוצים שאם הסברנו, אז הוא לא ירצה. וזאת מלחמה שלא נצא ממנה.
ואז את יודעת, גם הרבה הורים, אני שמעת מלא מעט אמהות למשל, שמרגישות שאחר הצהריים שלהם, זה כאילו כאוס. איך אני עוברת את אחר הצהריים שלי? אני מגיעה מהעבודה, עכשיו שלא נדבר על תאומים, כן? יש לי שניים בבית או עוד, ובנוסף, והכל כאוטי, וזה רב עם ההוא, וזה רב עם זה, וכל הזמן צעקות וריבים. ואני נמצאת בעמדה הזאת, שאני רוצה שכולם יהיו בסדר.
נכון.
אז את חושבת שאולי אם תרצי אותם על ידי נכון. שתשרי להם כל מיני דברים, אז הם יהיו בסדר, ואז את מגלה שלא, ואת עוד יותר מתוסכלת.
יותר מזה, אני גם, ממש משפטים שאני שמעת, אנחנו הולכים כל היום על ביצים, ואנחנו נשתדים לתת כל מה שהם רוצים, ובסוף מגיע פיצוץ, כלומר לא משנה כמה אני נזהר, אני בסוף מגיע פיצוץ. וגם בעיניי, אני מפגשת כל כך הרבה הורים, שהמשפט הזה, אנחנו הולכים על ביצים, או אנחנו נורא נזרים, אני שמעת אותו המון, ואני אומרת להורים, זה לא הכיוון הנכון.
כן.
אתם לא אמורים להיזהר באיך שאתם הולכים בבית, כי הילדים מזהים, הם מזהים את האיסוס הזה שלכם, מזהים שאתם כל פעם לפני שאתם אומרים, לא, כן, אתם מאוססים. Mm-hmm. ילד רואה הורה מאוסס, אומר, יש לי פה צ'אנס. נכון. אם אני אתעקש יותר, הוא לא בטוח בעצמו, אני יכול לעבוד יותר, ואז להורים האלה עוד יותר קשה. כלומר, אני כאילו בעצם קוראת לעצמי את הבור, אני נופלת בבורות שאני עושה לעצמי, אני כל כך מאוססת וכל כך הולכת על ביצים, שברור שבסוף אני אדרוך על איזשהו מוקש, כי אי אפשר שלא, כי הילד שם לי מוקשים לאורך כל הדרך, כי הוא מבין שמתישהו זה יעבוד לו.
אז רק מראה כמה שבתכלס, אנחנו ההורים צריכים קודם כל להיסגר על עצמנו,
כן,
להחליט
רוצה,
את הדרך שלנו.
אני כל כך הייתי רוצה שההורים,
ואז לפעול.
להחזיר להם את הביטחון ההורי הזה, אני ממש רואה את זה כ...
זה משהו שעבד לנו.
לגמרי.
את יודעת, דיברתי פה בפודקאסט עם נירית אוליבקוביץ', שהיא מדריכת הנקה, והיא דיברה על ה... על השבט שנעלם, ועל האינטואיציה שנעלמה, ואני כל כך התחברתי למה שהיא אמרה, כי זה כאילו אנחנו לא בטוחים, אני עושה את זה בסדר, אני לא בסדר, אני מחזיקה אותה על הידיים, זה טוב, כי מצד אחד אמרו לי שזה נותן לה חום ואהבה, מצד שני,
שלא תתרגל על הידיים, כן,
וזה ממש קשה, ואנחנו אומרים, רגע, אני רוצה שילד שיפתח עצמות, אז אני אתן לו לשחק לבד, למרות שזה משהו שאני לא מרשה, אבל מצד שני, אני לא מרשה, אז אני גם עצבנית, אז כאילו, איפה כל הזמן עובר ה...
וואו, לגמרי.
ואז כששניים, אז את יודעת?
כששניים גם יש פחות אינטואיציה. כאילו זה אחד הדברים שקשים להורים, שגם את אומרת, אוקיי, בואו תסמכו על האינטואיציה שלכם, אבל בתאומים אין לי אינטואיציה. כי מאיפה מגיעה האינטואיציה? האינטואיציה מגיעה מאיך שגדלתי.
כן, משהו שראיתי.
חוויתי משהו בבית שלי, ראיתי איך גידלו את האחים שלי, אני זוכרת איך גידלו אותי. בתאומים, פתאום יש את הסיטואציות האלה, שלא ראיתי אף אחד כזה. מאיפה אני יודע איך עכשיו מטפלים בתאומים בו זמנית? מה אני אמור לעשות? כלומר, מראש יש איזה כרסום עוד יותר גדול בתוך האינטואיציה. עכשיו, יש את ההורים שלפעמים יש להם את האינטואיציה, וזה נורא כיף לראות אותם, כי הם באמת מרשים לעצמם לסמוך על עצמם. וזה בסופו של דבר מה שאני הייתי רוצה. אני, כוויז'ן רגע לעבודה שלי, מבחינתי, אני פוגשת את ההורים האלה בשביל לעזור להם לחבר את עצמם, לייצר את העמוד שדרה הזה שלהם, שהם ידעו להתנהל בתוך הבית שלהם, עם להגיד לעצמי, "זה חשוב לי." וזה פחות חשוב לי, ולכן על זה אני הולך להגיד לא, ועל זה אני הולך להגיד כן, ואני לא אתחיל מלהגיד לא, ואז אני בסוף אגיד כן, כי הוא בעצם בוכה, ואז שיניתי את זה, ואז לימדתי אותו שבו תבכה הרבה בשביל לקבל את הכן. אני רוצה שהם יסתובבו, הם יקחו אוויר ויגידו, זה בסדר, אני יודע להתמודד עם זה, לא לפחד, זה גם מה שאני שומעת המון. אני לא רוצה שזה יתחיל, כי אז זה יהפוך להרגל. כי אם אני אתן פה פעם אחת את הדבר הזה, אז עוד רגע הוא ירצה את זה גם אחר ומחרתיים, ואני לא יודע איך להתמודד. ואני אומרת, רגע, דבר שאני יכול להיות שלא. ודבר שני, בואי תלמדי איך להתמודד. כדי שאם זה יקרה שוב, כי אם עכשיו את חושבת שהוא באמת צריך עוד ידיים, כי היום היה לו יום קשה, אז תני לו עוד ידיים. ואם תראי שעכשיו כל לילה הוא לא מוכן להירדם בלי הידיים שלך, אז אוקיי, אז בואו נסדר את זה. כי תמיד אפשר לחזור לזה. זה לא אומר שעכשיו ברגע שאני מרגישה שהוא צריך, אני אומרת, לא, אני לא אתן עכשיו, כי אולי זה יעשה לי נזק בעתיד. כי אז אני לא אותנטית עם עצמי.
זה בדיוק ללכת נגד האינטואיציה.
נכון, נכון.
מרגיש לי כאימא שאני רוצה לחבק את הילד שלי עכשיו. עד כמה נזק אני כבר יכולה לעשות לו, את יודעת?
ברור.
סך הכל איזושהי אינטואיציה אימאית, הילד שלי כרגע בוכה, הוא צריך אותי, הוא נראה לי גמור, הוא נראה לי לא מרגיש טוב, הוא נראה לי עייף. שמתי אותו עליי, ישן איתי במיטה כל הלילה.
סבבה.
אני מניחה שבאיזשהו שלב בחיים כשהם כבר גדולים יותר, אתה רואה שהכל עובר, ואז אולי אתה מבין את הפרופורציה.
נכון, עכשיו לפעמים זה לא יעבור, אני אגיד את האמת, לפעמים הילדים נוח להם, או לפעמים זה לא יעבור בקצב שמתאים לנו.
כן.
כי לפעמים אני אומרת, טוב, כשיהיה בן שנתיים, כשיהיה בן שלוש זה יעבור, אבל זה לא, השעון לא יתאים לציפיות שלנו.
כן, זה קורה.
ואז אנחנו צריכים להגיד, טוב, הוא כבר גדול מדי, למה הוא לא עושה את זה בעצמו? ופה המקום שהוא לא יכול לעשות את זה בעצמו, כי הוא כבר יתרגל. כי הוא יתרגל כבר שאני ישנה איתו כל לילה, כי הוא יתרגל לבוא אליי למיטה כל לילה, והוא יצטרך את העזרה שלי להגיד לו, חביבי, די, מספיק.
אבל גם פה אפשר לעשות עבודה.
גם פה. אני לא חייבת לעשות את זה בכוחניות, ואני לא חייבת לעשות את זה בטוב, נמאס לי ממך, ואני לא רוצה אותך. בואו נעזור לו. הוא צריך ללמוד משהו חדש. לפעמים, כן, יש לנו תפקיד גם להכין אותם לעולם בסופו של דבר. כלומר, לפעמים, אנחנו כן נגיד, אולי יותר מדי פינוק, אולי יותר מדי אני עושה בשבילו כבר, אולי אני מפספסת, ולפעמים אני אגיד אפילו, אולי זה הצורך שלי לתת לו יותר מהצורך שלו לקבל. וגם זה כדאי שאני אשים לב, וזה בתאומים קורה הרבה. כי אם יש לי, למשל, דיברתי על זה קצת קודם, שיש אחד שצריך חום ואהבה בצורה קצת שונה מהשני, ואז אני נותנת, נגיד, הרבה חיבוקים ונשיקות לילד אחד. ואני אומרת לעצמי, אבל הוא השני לא קיבל עכשיו כלום, אז אני מיד הולכת ונותנת לו חיבוקים ונשיקות. עכשיו, לא תמיד הוא צריך את החיבוקים ונשיקות האלה, ולא תמיד הוא צריך אותם כרגע, ולא תמיד זאת הדרך שלו. לפעמים הוא צריך שאני ארים אותו באוויר ונפנף אותו ועיף אותו, כי זאת הדרך שלו לקבל את החום ואהבה, ולא, והוא דווקא ילד שבכלל לא אוהב מגע. יכול להיות.
כן.
ואז נורא קשה לי, ופתאום, כאילו, הוא לא רוצה אותי, הוא לא אוהב אותי, הוא דוחה. זה בכלל לא זה, כי אני מנסה לתת לו מה שיתאים לאח שלו, ולא מה שיתאים לו. וזה שלי, זה לא שלו. וזה גם, אפרופו אימון לנפרדות, זה לראות רגע מתי הוא צריך אותי. ואני נורא סומכת על הילדים בקטע הזה.
כן.
אני חושבת שילד, כשהוא צריך את ההורה שלו, הוא יודע לבוא ולבקש.
נכון.
עכשיו, מתי הם לא יבואו לבקש? או כי הרגלתי אותם שאני תמיד אבוא אליהם. או כי הוא באמת לא רוצה כרגע, וכרגע טוב לו, והוא משחק במשחק שלו, והוא מסתכל מהצד, וההורים אומרים לי, הוא מקנה. ואני אומרת, אולי כן ואולי לא, אבל אם הוא רק מסתכל ולא זז, וחוזר לעניינים שלו, אז אולי הוא לא מקנה. ואולי הוא רק מתבונן עכשיו ולומד נפרדו דרך אגב, שהנה קורה פה משהו עם אח שלי, ואני לא חלק מזה.
וזה בסדר.
וזה סבבה.
כל טוב.
וכשהוא ירצה, אז הוא יגיע, וברוך שהם מגיעים. כשהם רוצים הם מגיעים, והם דוחפים והם רבים, והם רוצים אמא ואמא רק שלי, והם יודעים לדרוש גם את זה שהם רוצים.
נכון, ממשפט כזה אגב, מה את אומרת כמובן באותו רגע?
מה, אמא רק שלי?
זה אמא רק שלי, אמא רק שלי עכשיו.
שאמא לא רק שלו, אמא של שניכם. ועכשיו למשל נעשה תורות, אוקיי? ויש הורים שאומרים לי, נורא קשה לי לעשות תורות. מה, אני עושה תורות באהבה שלי? ואני אומרת, כן, אני עושה תורות רגע, לא באהבה שלי, אני עושה תורות רגע ביחס. כי להם זה יותר קל, תורות זה דבר מרגיע בסופו של דבר, תורות אומר שעוד רגע יהיה תורי, עוד רגע יהיה לי את הזמן שלי, אני לא צריך להיאבק בו כל הזמן, מובטח לי שכשזה יסתיים איתו יגיע תורי, ואני דווקא יכול להיות יותר רגוע, לפעמים הורים מסתכלים על זה הפוך, הוא צריך לחכות, אנחנו הרבה פעמים נוטים להסתכל על מי שכרגע אין לו, ולא על מי שכרגע מקבל, אבל כשאני עושה תורות, ואני עושה את זה לצורך העניין יחסית סימטרי, בדרך כלל זה מה שאני אעשה, אז יגיע התור של זה שגם יקבל.
אני אתן גם לא.
נכון, אז עוד רגע, בואו נסתכל על היש ולא על האין.
תגידי, זה נורא מתיש להיות אימא לתאומים, כי עכשיו אני אומרת, רגע, היא צריכה לתת לו, ואז היא צריכה לתת תור, ואז היא צריכה לתת גם לו. את נותנת כל...
תראי, דבר ראשון ברור, אבל גם כשיש לך 4 ילדים, זה מתיש יותר משיש לך 2 ילדים, אוקיי? כאילו, תכלס, אז...
4 ילדים ועוד 2 תאומים, קרן כל הכבוד.
זה לא בקטע של כל הכבוד. אני אומרת, ברור שכשיש לך יותר ילדים, רוצים ממך יותר, אתה צריך להתחלק יותר, גם אם הם לא...
אבל לפחות יש לך מרווח של שנים שהדרישה משתנה, פה את צריכה לתת את אותו דבר כל הזמן.
אתה צריך לתת בערך את אותו הדבר, דרך אגב לא בדיוק אותו הדבר, הנה הנקודה שזה לא חייב להיות בדיוק אותו הדבר, אבל נכון, הצרכים שלהם הם תמיד אותו הדבר, זה חלק מהקושי, אין אף אחד שיכול להמתין רגע יותר. הם שניהם צריכים עכשיו.
יותר כזה, יותר עייפות, תשושות,
ברור, רובים. תראי, גם חלק מהתשישות והקושי, זה מזה שאני שמה סימן שאלה על כל דבר שאני עושה. זה מה שאמרנו, החוסר באינטואיציה הזאת, החוסר ביטחון. עשיתי נכון או לא עשיתי נכון? אני רק צריכה שתבואי ותגידי לי רגע שמה שאני עושה זה בסדר, שאני לא פוגעת בהם, שאני נותנת להם בסדר, שאני לא דופקת עכשיו אף אחד באיך שאני מתנהלת בבית. ומגיעים אליי הורים מותשים, הורים שלא מצליחים להרדים את הילדים, והורים שלא מצליחים להתנהל בבית, וכל היום צעקות וריבים, וכל היום בדיקת גבולות, ובדיקת גבולות של תאומים. זה תקופה קשה. עכשיו, זה תקופה ארוכה, כן? הם מתחילים לבדוק גבולות בגיל 1.5-2, אבל זה נמשך שנים, בדיקת גבולות זה לא כל כך נגמר, הרי. אז זה תקופה קשה, ואם אני הולכת לאיבוד בתוך הדבר הזה, כי קשה לי, אז זה הולך ונהיה יותר קשה, כי הם בודקים גבולות כבר, העוצמות של הבדיקת גבולות, מן הסתם הולכות ועולות, וכשהם שניים, הם גם עושים לי קואליציות. הם שניהם נגדי. ככה לפחות אני מפרשת את זה. הם שניהם עכשיו, כאילו, מה הם עכשיו, בדיוק כזו דוגמה שהייתה לי? בוא נלך להציק לאימא. אוקיי? זה היה זה מישהו שאמרה לי, הם, כאילו, אני שומעת אותם מדברים, בוא נלך להרביץ לאימא, בוא נלך להצבן את אימא. כי זה חלק מהכיף. הנה החלק של היתרונות שלהם. יש להם אחד את השני, הם ביחד. הם לפעמים עושים, מהנדסים מבנים ומגיעים לכל מיני מקומות, אחד עוזר לשני להגיע. כלומר, יש בזה דברים שמצד אחד, הוא מסתכל מהצד, ואתה אומר, וואו, מדהים. ומצד שני, אתה אומר, אבל הם עושים בדיוק את כל מה שאמרתי להם, עכשיו שאסור לעשות, אני רוצה להרוג אותם. כאילו, מה הם עושים פה עכשיו? אז זה נורא מורכב, ובאמת זה מאוד מתיש, וגם הרבה פה כאן יש עניין של אימון, כלומר, כשהם בהתחלה ההורים שומעים את הרעיונות האלה החדשים, אז זה נשמע להם כאילו, וואו, איך אני אעשה את זה? איך אני עכשיו יכול לעשות תורות כל הזמן? ואיך זה? אבל האמת היא שאם אני מתרגלת את זה, ולפעמים הדרכת הורים נשמעת קצת כמו שפה חדשה, אבל ככל שאנחנו מתרגלים את זה, ובהתחלה זה קשה לנו, ואנחנו עושים את זה עוד קצת ועוד קצת, ופתאום זה הופך להיות משהו שיותר קל לנו, ופתאום אני לא צריכה לחשוב כל כך קשה על התורות, כי תורות הפכו, כמו שהם הפכו להיות חלק מהם, הפכו להיות חלק ממני, וזה כבר בא לי באוטומט להגיד, טוב, אז אם זה לא עובד בלי תורות, אז בוא נעשה תורות. ואז הם גם, והילדים כבר מבינים מה זה תורות, אז פתאום זה מסתדר נורא בקלות.
אז זה כמו בכל שני בחיים, זה דורש זמן, זה תהליך, אין פה כאילו פתרונות קסם, זה לא שעכשיו אני יכולה להגיד לך, קרן, יאללה, תני את המשנה שלך למה זה להיות אימא לתאומים, זה זה לא עובד ככה, זה תהליך, זה כל ילד הוא שונה, כל זוג תאומים הוא שונה.
לגמרי,
זה לא שתאומים שלכם כמו תאומים של האי, וכל עובד אותו דבר.
נכון, זה לא.
אז אני חושבת שדווקא בגלל זה צריך לבוא לאיש מקצוע כמוך, שמתמחה לצורך העניין בתאומים.
נכון, הרבה פעמים להבין את המערכת יחסים.
כי כנראה שאת יודעת, זה כן הדרכת הורים שונה, זה שפה שונה, זה תהליך אחר. ואולי באמת זה אפילו המסר הכי חשוב כאן, שמי שמתכונן לקראת לידת תאומים, או מי שכבר יש לו ואפילו נמצאים בתוך כל הבעיות האלה, שהם אומרים, טוב, אין כבר מה לעשות פה, זה עבוד.
נכון.
תמיד יש אפשרות, תמיד אפשר להגיע לאיש מקצוע, לעשות תהליך. וצריך סבלנות כמו כל דבר. את יודעת, לפעמים מגיעים אליי לקליניקה ואומרים לי, טוב, תוך כמה טיפולים זה יבוא. אז השאלה שנורא קשה לענות עליה, אני לא יודעת, אולי 4, אולי 6, אולי 8, תלוי בכם, תלוי בתהליך שאתם תעשו, תלוי במצב הגופני שאיתו הגעתם, יש כל כך הרבה משתנים.
אני אומרת את אותו הדבר. תראי, הדרכת הורים נחשבת בעולם הטיפול, משהו מאוד קצר יחסית. כלומר, המספר האצבע שאני בדרך כלל אומרת, זה 6-10 פגישות. זה לא נחשב הרבה, אוקיי? במונחי הטיפול זה בדרך כלל מונחים של חודשים ושנים לפעמים. אז זה משהו שהוא יחסית מאוד קצר, ויותר מזה, ככל שהתאומים יותר צעירים, לרוב זה גם יותר, כאילו, עובד יותר מהר, כי באמת, ברגע שאנחנו נסגרים על עצמנו, ואנחנו פתאום מגיעים אחרים הביתה, הילדים מאוד מהר מבינים, אמרתי, יש להם חיישנים נהדרים, הם גם מבינים שכשאני אומרת לא, ואני באמת מתכוונת ללא,
זה לא.
הוויכוחים שם יהיו הרבה יותר, כאילו, הרבה פחות ויכוחים על הלא הזה.
נכון.
כי הוא יהיה באמת לא, שונה מהלא שאמרתי לפני יומיים, כשאמרתי לא.
כן.
אוקיי?
עכשיו, טוב, נראה.
אז בדיוק, אז אני כן ממליצה, אני דרך אגב תמיד ממליצה, אם אני חושבת שיש לי הורות שהיא קצת שונה ומיוחדת, ללכת לאיש מקצוע שמכיר ומבין, ולפחות למד, מכיר קצת יותר לעומק את ההורות הזאת. כי כמו שלרופא, אוקיי, אני לא אלך לאורתופד בשביל בעיות שיניים, או לא אלך, את יודעת, לנוירולוג לבעיות בלב, יש התמחויות, וגם לשמחתי, היום גם בעולם הדרכת ההורים יש הרבה מאוד התמחויות. יש התמחויות לילדים מהספקטרום, ויש התמחויות לילדים הפרעות קשב וריכוז, ויש התמחויות לתאומים, ויש התמחויות למתבגרים, יש המון המון התמחויות. וכשאני מזהה שיש לי איזשהו קושי ספציפי, או יש לי ילדים שיש להם ייחודיות מסוימת, אז כדאי ללכת למישהו שמבין את הייחוד הזאת, בעיקר כי זה פשוט יהיה יותר יעיל הרבה פעמים, כי אולי אנחנו נזהה טיפה יותר מהר, כאילו מה הדינמיקה שבסוף בעיניי זה חלק מהעניין.
כן.
זה לזהות מה בקשרים במשפחה, מה גורם לילדים להתנהג בצורה מסוימת, מה אני יכולה לשנות כדי שהם יגיבו בהתאם. זאת הדרכת ההורים.
נכון.
הדרכת ההורים זה להגיד להורים, שימו לב, זה מה שקורה כרגע, בואו ננסה לעשות משהו קצת אחרת. ובואו נראה איך הילדים יגיבו לזה, ולרוב הילדים מגיבים מאוד מהר.
כן,
כי זה, אנחנו,
זה נכון.
אם אנחנו מבינים טוב. כאילו רגע איך אנחנו רוצים להתנהג אחרת, הם מגיבים אלינו.
כן.
אנחנו, במקום שאנחנו נגיב אליהם, בעצם הם יגיבו אלינו. ואז אנחנו באמת, כאילו, פתאום זה...
הכל נראה אחרת.
הכל נראה אחרת.
נכון.
כן, ואפשר ליהנות מהם, כי סך הכל, לא חייבים להיות הורים מותשים לתאומים.
נכון.
אפשר ליהנות מהם. בסוף זה מתנה, וחלקנו עבדנו נורא קשה בשביל המתנה הזאת.
נכון, נכון. בייחוד אם, כמו שאמרת, שזה מגיע מטיפולים וכולי, וכאלה שחיכו שנים אולי לילדים האלה, והנה הם הגיעו.
נכון, ואז נורא קשה לנו.
ועכשיו צריך ליהנות גם מהדרך הזה, ובכלל, מההורות, זה לא חייב להיות כזה קשה.
לא, זה הדבר, כאילו, אפשר לטעון שזה הדבר הכי חשוב שאנחנו עושים בחיים שלנו, הילדים האלה. אנחנו משקיעים כל כך הרבה בהם.
ללכת ולבדוק וללמוד ולרכוש ידע, כמו שאני הולכת עכשיו ללמוד, לא יודעת מה, על זה שבא לי לסדר את הבית יפה, אז אני לומדת על זה קצת, אז
יודעת,
אז בילדים שלי, נראה לי כדאי שאני אלמד עליהם.
ברור, וזה רבע לכולם, כי גם הילדים יותר טוב להם כשאנחנו בבית רגוע ובלי צעקות, ואנחנו נהנים מהם, אז גם הם נהנים יותר מאיתנו, כלומר, זה ווין ווין כזה לכולם, ואני באמת אומרת, לא חייבים להיות בבית שכל הזמן לא נעים בו, ושצעקות, ושאני מרגישה שאני לא האמא שאני רוצה להיות, זה לא חייב להיות ככה.
כן.
זה ניתן לשינוי בכל שלב, דרך אגב, אני חושבת בחיים.
וזה נראה לי המסר הכי 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 חשוב שיכולנו להגיד כאן בשיחה הזאת, וכל כך כיף לדבר איתך שבאמת לא הרגשתי שעברה שעה, כי זה מאוד מעניין. אין לי תאומים וזה מעניין, זה מעניין, כי זה תראה, תאורות בכלל היא מעניינת, אז כאילו להבין פתאום מה עובר על הורים, מה עובר על ילדים כשאת פוגשת אותם, את יודעת שאני רואה תאומים, עכשיו עולים לי כל מיני דברים
לראש. אוי, אבל אפרופו מה, את ראית אולי, אבל אני בקרוב, אפרופו מה עובר על התאומים עצמם, אני הרי לא תאומה בעצמי.
נכון.
אמא שלי תאומה, כמו שאת יודעת. אבל אני הולכת לפתוח פודקאסט משלי, בזכותך.
נכון,
נכון. עשית לי חשק.
נכון, יהיה פודקאסט תאומים.
ויהיה פודקאסט תאומים מדברים, שאני הולכת לראיין תאומים.
שזה יהיה מדהים.
וללמוד עוד על העולם שלהם, כי כמו שאמרתי, זה ממש מערכת יחסים שאני יודעת, כאילו מהצד להגיד להורים, אוקיי, בואו תפעלו ככה וככה, אבל בסוף החוויה של התאומים היא החוויה של התאומים, וכל זוג תאומים יש לו את החוויות שלו, ואת המסקנות שלו, וזה, וכבר רק מהתאומים שאני אוספת ככה לקראת הפודקאסט, זה נראה לי הולך להיות מרתק.
בטוח.
לגמרי.
אז באמת, מי שרוצה ככה, את יודעת, לראות אותך, לשמוע ממך עוד, איפה אפשר למצוא אותך?
אז קודם כל, יש לי אתר, לחפש קרן דור, הדרכת הורים, קרן דור.
אנחנו נשים גם לינק.
סבבה, ויש לי את עמוד פייסבוק שלי, ויש קבוצת פייסבוק להורים לתאומים ושלישיות.
זהו, נכון, יש קבוצה, אז באמת איך אפשר להצטרף אליה?
לגדל תאומים ושלישיות ברוגע, קהילת הורים לומדת.
מאוד מומלץ, כי אני ראיתי שיש שם המון תכנים מאוד טובים ושימושיים, ואת עונה לשאלות.
כן, והמון מקום להתייעץ בו, לגמרי, ויש הרצאות, ויש קבוצות הורים.
ופרטני, והכל, וקרן, את מדהימה.
וכן,
גם
אימא
לתאומים, וגם הדריכת הורים לתאומים, וגם יש לך אימא שהיא תאומה, נראה לי שאת במקום הנכון.
כן, לגמרי, מאוד נהנית מהמקום שאני נמצאת בו.
אז תודה רבה לך שבאת היום, ואני גם ברגע שיפתח הפודקאסט, אנחנו נגיע להקשיב, לשמוע את מה שהתאומים חווים.
לגמרי, זה מרתק, וזה כיף לשמוע. לשמוע מהם לגמרי.
יופי, אז תודה לך קרן.
בכיף, היה לי מאוד כיף.
ותודה לכם המאזינים שלי, תודה רבה על התגובות הנפלאות והפידבקים הנהדרים שאתם שולחים לי, אני מאוד מעריכה את זה ואשמח שתמשיכו לעשות את זה. אתם מוזמנים לכתוב לי בדף האינסטגרם והפייסבוק רפואה טבעית בעולם החדש, ואני מבטיחה לענות ולהתייחס לכל ההצעות שלכם והבקשות לפרקים נוספים. בינתיים תודה רבה ונתראה בפרק הבא.